אוקיי.
בפעם הקודמת דיברתי קצת על המשמעות של אינטואיציה. תיארתי את התהליך של, דרך תהליך של התבגרות, שבסופו של דבר מציב בפנינו שלוש אפשרויות לצאת מהתהליך הזה. אפשרות אחת זה לצאת ספקן, רלטיביסט, כל אחד והאמת שלו, הנרטיב שלו וכדומה. אפשרות שנייה זה לצאת פונדמנטליסט, זאת אומרת, לחשוב שאתה מחזיק בידך איזושהי אמת מוחלטת, שמקורה משהו, לא יודע, עילאי, מעל השכל או כל מיני דברים כאלה, אמירות שעל מעל השכל הן בדרך כלל מתחתיו. והדבר השלישי זה התבגרות סינתטית. התבגרות סינתטית זה בעצם אומר, אני מקבל דברים שהשכל הישר שלי אומר, למרות שאין לי ודאות לגביהם. זאת אומרת, אני לא דורש ודאות כדי שהדבר יהיה קביל. ואז עלתה השאלה, טוב, אז מה כן? זאת אומרת, אני תמיד יכול להכריז שאני מקבל משהו לא נכון בתור נכון, זה לא באמת פתרון לבעיה. מה שרציתי לטעון זה שהפתרון היחיד שאפשרי לבעיה הזאת, זה לאמץ את האמון באינטואיציה. זאת אומרת, להתייחס לאינטואיציה שלנו כאיזשהו כושר אינטלקטואלי, שנמצא איפשהו בין הכרה לבין חשיבה, דיברתי על הסינתטי אפריורי של קאנט, והטענה בסופו של דבר זה שהדרך היחידה שלנו לתת אמון במידע שאנחנו צוברים, לא בתצפית ישירה, כן, תיאוריה מדעית או תיאולוגית, זאת אומרת גם קיומו של אלוקים וכל דבר אחר, היא אך ורק אם אנחנו מניחים שהאינטואיציה היא איזשהו כושר שראוי לאמון, כן, שאפשר לתת אמון באינטואיציה שלנו, וטענתי הייתה שאינטואיציה היא בעצם כושר אינטלקטואלי. וזה, הכושר האינטלקטואלי הזה, זה מה שנדמה לי, זה מה שנקרא אמונה. ולכן אמונה לא מתקשרת דווקא לעניינים של הקדוש ברוך הוא, לעניינים תיאולוגיים. אמונה זה להיות מוכן לקבל משהו, למרות שאין לי איזשהו טיעון לוגי שמוביל אליו. וכמו שאמרתי, אין משהו אחר. כי גם אם יש טיעון לוגי שמוביל אליו, לטיעון הזה יש הנחות. ולמה שאני אקבל את ההנחות האלה אם אין לי טיעון שמוביל עליהן? לכן בהכרח, גם אם אני מקבל דברים בעקבות טיעון לוגי, ברקע יש תמיד הנחות שאותן אני מקבל לא מכוח טיעון לוגי. זאת אומרת, לכן אין דרך לברוח מהאינטואיציה. הדרך היחידה לברוח זה פשוט להיות ספקן. ויגיד, אוקיי, אז באמת שום דבר לא נכון, אני לא מקבל כלום. אבל אם אתה כן מוכן לקבל איזשהו מידע על העולם, מדעי או לא מדעי, כל מידע על העולם, אתה בעצם מניח במובלע אמון כלשהו באינטואיציה. ולכן, אם יבוא עכשיו מישהו ויגיד לך, תראה, האינטואיציה שלי גם אומרת שיש אלוקים, הכושר הזה שאני קורא לו אמונה או אינטואיציה, בעצם מוביל אותי למסקנה שיש אלוקים, אתה כבר לא יכול לטעון, תראה, זה הזיות. או להגיד, אני לא מסכים, האינטואיציה שלי לא אומרת ככה. אבל אתה לא יכול להגיד, לפסול את זה מעצם העובדה שהכלי שבאמצעותו הגעתי לזה היה אינטואיציה. כי אם אתה לא מקבל את זה, אתה לא אמור לקבל שום דבר. אוקיי? לכן אני מדבר כרגע רק על פסילה קטגורית של כל מה שנוצר מאינטואיציה. מי שלא פוסל את זה קטגורית, זה עוד לא אומר שהוא מאמין באלוקים. זה רק אומר שעכשיו צריך להתחיל לדון. האם באמת האינטואיציה לגבי קיומו של אלוקים היא סבירה, היא לא סבירה, איך שבודקים אינטואיציות. ודיברתי על זה שזה נעשה יותר באמצעים רטוריים מאשר באמצעים לוגיים. למה כל המהלך הזה היה חשוב? כי אני אזכיר לכם את הרקע שממנו יצאתי למהלך הזה. הגענו למסקנה שאמונה היא טענת עובדה. אני מאמין שיש אלוקים, פירושו אני טוען טענת עובדה, יש אלוקים. אוקיי? טענת עובדה צריכה הצדקה. חוויות, אז יש לי חוויות. אם יש לי את החוויה, אז יש לי את החוויה. אף אחד לא אמור להתווכח איתי על זה שיש לי חוויה. אבל אם אני טוען טענה על העולם, אז זה אמור להיות משהו שיש לי איזשהו בסיס אליו. אני יכול כמובן תמיד להניע שפתיים ולטעון על העולם כל מיני טענות. אבל אם אני טוען טענה שאני גם מוכן לעמוד מאחוריה, או שאני דורש מאחרים גם לקבל אותה, אז זה אומר שיש לי איזשהו ביסוס עבורה. עכשיו, איזה ביסוס יכול להיות לי? אז אמרתי שיש שני ארגזי כלים שבהם לפחות עקרונית אפשר להשתמש. ארגז הכלים המדעי אמפירי, זאת אומרת התצפיתי, וארגז הכלים הלוגי פילוסופי, האפריורי, אוקיי? ולכן אין משהו אחר. המעל השכל אני עוזב, כן? אז אין משהו אחר. אלה שני ארגזי הכלים שיש לנו. עכשיו, הבעיה הייתה שאף אחד משניהם לא יכול לעשות את העבודה. כי ארגז הכלים הלוגי-פילוסופי לכאורה לא יכול לתת לי עובדות על העולם. זה שאני בנוי או המחשבה שלי בנויה בצורה מסוימת, אז מה? העולם לא חייב לי כלום, כמו שאמר מרק טוויין, נכון? זאת אומרת, למה זה... זה שהפילוסופיה שלי מובילה אותי לאיזושהי מסקנה, למה זה אומר שיש בעולם באמת גם את המסקנה הזאת? למה זה אומר שהמסקנה מתארת אל נכון את מה שקורה בעולם? מצד שני, תצפית לא יכולה להוביל אותי לאלוקים, אבל כמו... כן, לא יכולה להוביל אותי לאלוקים, כי אין, זה לא דבר תצפיתי. אי אפשר להעמיד את הטענה שיש אלוקים למבחן מדעי. גם לא למבחן הפרחה. אני בדבופר, לא רק להוכחה. הוכחה גם תיאוריה מדעית אי אפשר להוכיח. אבל אותה אפשר לפחות להעמיד למבחן הפרחה. את התיאוריה שיש אלוקים אי אפשר. אז בעצם זה יוצא שלא ארגז הכלים המדעי ולא התצפיתי מדעי ולא ארגז הכלים הלוגי-פילוסופי יכולים לעשות את העבודה. אז מה כן? זה בעצם היה הפלונטר. ומה שרציתי לעשות בכל המהלך הזה של ההתבגרות ושלושת סוגי ה... כן, תהליך ההתבגרות ושלושת הסוגים של האדם הבוגר, הסינתטי, הפונדמנטליסטי והספקני, בעצם נועד להגיד לי שההבחנה הזאת בין שני ארגזי הכלים היא לא חדה. הדיכוטומיה שעשיתי בין שני ארגזי הכלים היא לא חדה. גם מה שאנחנו קוראים שכל, יש בו מרכיב תצפיתי. כן? כשאני מסתכל על העולם ואני אומר, כל העצמים בעלי המסה מושכים זה את זה, מגיע לחוק הגרביטציה. הרי העובדות שבהן צפיתי היו לגבי עצמים מסוימים, נכון? איך אני יודע שכל העצמים בעלי המסה? אני עושה הכללה. בעיית האינדוקציה של יום, נכון? זה היה נקודת המוצא של כל המהלך. עכשיו, זה שאני רגיל לעשות אינדוקציות, או שאני בנוי בצורה שעושה אינדוקציות, אז מה? העולם הרי לא חייב לי כלום. אז הטענה הייתה שלא, אני רואה את חוק הגרביטציה. אני לא רואה אותו בעיניים, אני רואה אותו בעיני השכל. יש לי בשכל איזשהו כושר או אגף או פונקציה, שהיא פונקציה מכירה, לא פונקציה חושבת. כן, דיברנו על הכרה זה אינטראקציה ביני לבין העולם. אני שואב מידע מהעולם על ידי זה שאני יוצר איזשהו קשר, החושים שלי יוצרים קשר עם העולם וככה אני שואב מידע. חשיבה זה משהו שלא קשור לעולם, זה נעשה בתוכי. אני עושה איזשהו סוג של חשיבה, עיבוד פנימי ומגיע למסקנות שאני מגיע. וזה, התיאור הדיכוטומי הזה, זה מה שיצר את הבעיה. זה שני ארגזי הכלים ואף אחד מהם לא יכול לעשות את העבודה, אז איך מגיעים למסקנה שיש אלוקים? כמו שאמרתי קודם, באותה מידה אפשר לשאול איך מגיעים למסקנה שחוק הגרביטציה נכון. זה לא שונה באופן מהותי. ובשביל לענות בחיוב על השאלה הזאת, גם המדעית וגם התיאולוגית, צריך לקבל את ההנחה שאין יחס דיכוטומי חד בין שתי האפשרויות האלה. יש חלק בשכל שהוא חלק מכיר, חשיבה מכירה. דיברנו על עיני השכל של הרמב״ם, חשיבה היגיון שמעי של ה... של הנזיר, או ראייה אידיטית של אוסרל, וכדומה. ואז בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שאני יכול להגיע למסקנות על העולם, לא באמצעות החושים, אבל זאת לא פילוסופיה נטו, כי זה פילוסופיה נטו, זה נסע אצלי בראש, למה העולם חייב למה שקורה אצלי בראש. אלא זה איזשהו סוג אחר של התבוננות על העולם. לא התבוננות עם חושים, זה התבוננות דרך החושים, או מעבר לחושים אם תרצו, ושישי תקראו לזה, לא משנה איך שלא תקראו לזה, אבל זאת האפשרות היחידה להסביר את היכולת שלי להגיע למסקנה שיש אלוקים, אבל שוב פעם אני מדגיש, זה גם האפשרות היחידה להסביר את היכולת שלי להגיע לתיאוריה מדעית. אז הדבר הזה הוא לא מייחד רק את החשיבה הדתית. אז מי שלא מקבל את הדבר הזה ככושר אמין, ככושר שראוי לתת בו אמון, אמור לוותר על המון דברים, לא רק על אמונה באלוקים. אוקיי? אז לכן, בן אדם צריך להחליט, או שאתה ספקן, אתה לא מקבל שום דבר, לא מדע, לא תיאולוגיה, לא כלום. אם אתה לא ספקן, אז אתה כן צריך לתת משקל לאינטואיציה. משקל אין פירושו שאני מקבל כל מה שאינטואיציה של מישהו אומרת, או אפילו שלי. כי אינטואיציה גם יכולה להטעות, זה ברור. אני לא רוצה להפוך לפונדמנטליסט של אינטואיציה. כן, פונדמנטליסט זה מישהו שלא מעמיד את הדברים למבחן של חשיבה ביקורתית. אוקיי? זאת לא הנקודה, להפך. אני רוצה לטעון שיש פה כלי שלישי לא פונדמנטליסטי, ולכן באמת המסקנות שלו הן לא ודאיות. נכון? ברור. דיברנו על זה שצבירת מידע תמיד נעשית בתשלום או במחיר של ודאות. אם אני רוצה לצבור מידע, צריך לשלם במטבע של ודאות. אין מידע ודאי. מי שרוצה להיות עם ודאות מוחלטת, יהיה עם אפס מידע. אוקיי? זה אין, יש אינטרפליי שאי אפשר לברוח ממנו, בין שני הדברים האלה. אז זאת המסגרת הכללית. אז אנחנו בעצם מגיעים למסקנה שהדרך להגיע לאמונה היא באמצעות הכושר המשלב הזה בין החשיבה לבין ההכרה. מה שקראתי אינטואיציה או אמונה או מה שלא יהיה. זה בעצם אומר, זה טיעון פילוסופי שיכול להיות מבוסס גם על תצפיות. אבל התצפיות כשלעצמן לא מספיקות כדי להביא אותי למסקנה שיש אלוקים. אני צריך לעשות עוד איזשהו ניתוח פילוסופי של התצפיות, כאשר ההנחה היא שהניתוח הפילוסופי הוא לא רק אקט של חשיבה, כי אחרת זה רק התצפיות פלוס חשיבה. זה לא אמור להביא אותי לאלוקים. אלא יש פה איזשהו סוג של התבוננות על מה אומרות התצפיות האלה, מה המשמעות הרחבה יותר, כן? מה התיאוריה שעומדת ביסודן. ואז אני יכול להגיע בעצם למסקנה שיש אלוקים. ולכן בעצם הטענה היא שאני צריך להשתמש בכלים פילוסופיים שיכולים להישען בתחילת הדרך על תצפיות. אני אביא רק דוגמה אחת כדי שיהיה ברור למה אני מתכוון. הראיה הכי נפוצה ועוד נעסוק בה רבות, זאת הראיה פיזיקו-תיאולוגית לקיומו של אלוקים. זה מינוח של קאנט, תחזור את זה עוד, אני רק קופץ רגע קדימה כדי להמחיש. הראיה פיזיקו-תיאולוגית בעצם אומרת, העולם הוא מורכב מאוד, דבר מורכב לא נוצר סתם כך לבד, בדרך שרירותית או מקרית, ולכן ברור שיש מה שיצר, או מי שיצר אותו. המישהו הזה קוראים לו אלוקים, מה שהיה לו חיות. זה הניסוח הכי פשוט שאני יכול לתת, עוד נדבר על זה ועל אירורים והכל, אני כרגע רק מדגים. בואו ננסה לחשוב מה עשינו פה מבחינת שני ארגזי הכלים. התחלנו עם זה שהעולם הוא מורכב, מה זה? זה תצפיתי, נכון? רואים, יש פה מורכבות בעולם, אגב, מורכבות, עוד גם על זה נדבר, מורכבות יש לה הגדרה אובייקטיבית, בניגוד למה שתמצאו בכל אתר אתאיסטי, שאומר לכם שלא, מורכבות זה בעיני המתבונן, זה שטויות, למורכבות יש הגדרה אובייקטיבית, קוראים לזה אנטרופיה בפיזיקה. אנטרופיה נמוכה זה אומר מורכבות. דבר שני, אחרי שאני מגיע למסקנה שהעולם הוא מורכב, יש לי איזושהי הנחה, דבר מורכב לא נוצר לבד. מאיפה ההנחה הזאת? מישהו יכול להגיד, אולי גם זה תצפיתי. אנחנו רואים איך שדברים נוצרים, סתם ככה דברים מורכבים לא נוצרים לבד. אוקיי? אפשר היה להגיד ככה. כן, בדיוק, אבל זה לא מספיק. גם אם יכול להיות שהניסיון שלנו נותן לנו איזשהו כיוון, אינסייט, לכיוון הזה, זה לא מספיק. ברור שזה לא יוצא, העיקרון הכללי הזה לא יוצא מתוך תצפית. יש פה איזשהו שכל ישר, איזושהי תפיסה שאומרת שדבר מורכב לא נוצר מעצמו. אז הנה הפילוסופיה. אנחנו מתחילים עם אוסף של תצפיות שמורות לנו שהעולם הוא מורכב, זה תשתית אחת. על זה אני מפעיל כלי ניתוח פילוסופי שאומר שדבר מורכב לא נוצר לבד. ובשניהם ביחד נותנים לי את המסקנה, אז כנראה שיש משהו שירכיב את העולם הזה וזה אלוקים. אני קורא לו אלוקים, לא, זה לא משפט שזה אלוקים, זאת הגדרה. זאת אותו דבר שהגענו אליו, זה מה שאני קורא אלוקים. אוקיי? אז זאת הדגמה לשילוב ההכרחי, זה לא מקרה, לשילוב ההכרחי בין הכלים התצפיתיים לבין הניתוח הלוגי-פילוסופי. אוקיי? ורק שני הדברים האלה ביחד יכולים להביא אותי למסקנה שיש אלוקים. אבל רק שני הדברים האלה ביחד גם יכולים להביא אותי למסקנה שיש חוק גרביטציה. זה לא מייחד את המסקנה על אלוקים דווקא. גם לגבי חוק גרביטציה יכולתי לעשות אותו דבר, נכון? יש כל מיני עצמים שנמשכים זה לזה. הדבר היחיד שמצאתי משותף ביניהם זה שיש להם מסה. יש לי הנחה, אתר של אוקם, שבדרך כלל לתופעה שיש הסבר שמעמיד אותה על עיקרון אחד, זה עדיף על כל הסבר יותר מורכב, אז אני תולה את כל התופעות שראיתי במסה. כי זה הדבר המשותף היחיד שיש לכל העצמים שראיתי. ואם זה ככה, אז המסקנה שלי שכל העצמים בעלי המסה מושכים זה את זה. עוד פעם, אתם שמים לב, יש פה מרכיב תצפיתי ראשוני, אני רואה הרבה עצמים שמשכו אחד את השני, אבל את ההכללה אני עושה על בסיס עיקרון שהבאתי מהבית, התאר של אוקם או משהו, איזשהו עיקרון פילוסופי. והמסקנה בסופו של דבר היא השילוב של שניהם, אוקיי? מה בכל זאת מייחד, וגם על זה אני לא אדבר, אבל רק כדי שתראו את התמונה, מה בכל זאת שונה בין המסקנה על חוק הגרביטציה לבין המסקנה על זה שיש אלוקים? עד כאן זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אין שום דרך, אני חושב, רצינית, לערער על צורת החשיבה הזאת. צורת החשיבה הזאת, כל מי שמקבל צורת החשיבה המדעית צריך לקבל גם צורת החשיבה הזאת. ההבדל היחיד הוא שבצורת, במסקנה המדעית, חוק הגרביטציה, אפשר להעמיד אותו למבחן הפרחה. אחרי שהגעתי למסקנה שכל שני עצמים בעלי מסה מושכים זה את זה, אני יכול לנסות לעשות ניסויים ולבדוק האם זה עובד או לא עובד. ואם אני אגלה שבמקרים מסוימים זה לא עובד, אז פרחתי את המסקנה הזאת. במובן הזה יש יתרון למסקנה המדעית על המסקנה התיאולוגית. כי אין לי דרך לעשות ניסוי שיעמיד את המסקנה שיש אלוקים למבחן הפרחה. אין דרך לעשות את זה. אז לכן הדרך להגיע אל המסקנה היא אותו דבר בחוק הגרביטציה ובאמונה באלוקים. התוצר של הדרך הזאת שונה. כי התוצר המדעי יכול אחרי זה לעמוד למבחני הפרחה. התוצר התיאולוגי לא. בסדר? אז עוד נחזור לנקודה הזאת, אבל זאת התמונה במלואה. למעשה פה הצלתי את כל המסגרת. כל מה שנעשה מכאן והלאה זה בתוך המסגרת הזאת. אוקיי? וכל מה שנעשה מכאן והלאה, אתם תראו, זה בסך הכל לראות על איזה תצפיות אנחנו מסתמכים, איזה עקרונות אפריוריים אנחנו מוסיפים, ולאן זה מוביל אותנו. ועכשיו כל הדרכים שנדבר עליהם לגבי קיומו של אלוקים, נבחנות, מובדלות זו מזו פשוט בפרמטרים האלה. אולי זה תצפיות שונות, אולי זה עקרונות אפריוריים שונים, או אופי אחר של המסקנה. אבל זה כל הדרכים להגיע לקיומו של אלוקים הם במסלול הזה. אגב, כשאני מדבר על תצפיות שונות, תהיה לפחות דרך אחת שמסתמכת על אפס תצפיות. בלי תצפיות בכלל. הראיה האונתולוגית. זה מקרה קיצוני. אבל ברמה העקרונית, אני אומר, כל אחת מהדרכים שאני אסרטט בהמשך השנה, בעצם אפשר לתאר אותה על המפה הכללית שסרטטתי עכשיו. אנחנו יוצאים מאיזשהן עובדות, את העובדות אנחנו לומדים מתוך תצפית, העובדות האלה אנחנו מאבדים אותן בעין עם עקרונות פילוסופיים, הנחות של סבירות כזו או אחרת, אינטואיציה תקראו לזה, כן, או אמונה, אם תרצו, ואז המסקנה היא שיש תוצאה, מסקנה של עובדה על העולם. יש אלוקים, שמה זה אלוקים? יכול להיות שזה משתנה בין הדרכים השונות. איך אנחנו מגדירים אותו, את מי הוכחנו, את קיומו של מי הוכחנו. אוקיי, איך הוא מוגדר, בכל דרך הוא יוגדר באופן אחר. אבל כל הדרכים האלה, ואנחנו נראה את זה, בכל אחת מהדרכים אני ארצה לחדד מה התשתית העובדתית שממנה אני יוצא, מה ההנחות הפילוסופיות שאני מוסיף, ולאיזה מסקנה זה מוביל אותי. זה בעצם מה שייחד כל אחת מהדרכים שעליהן אני אדבר. עוד הערה אחת לפני שאני נכנס לדרכים עצמן, ובזה אני מסיים את ההקדמה לסדרה הזאת. אמרתי שקיומו של אלוקים היא טענה, כל טענה בעצם, אבל גם קיומו של אלוקים היא טענה לא ודאית. אין דרך להיות בטוח בזה. אלא אם כן אתה פונדמנטליסט, אז לדעתי אתה משלה את עצמך. זה לא... אין דרך אמיתית להגיע לוודאות על כלום. ובפרט לא על קיומו של אלוקים. ואפילו לא על זה שכן, אין ודאות בכלום. אז איך להתייחס למין מאמיני ביניים כאלה? מאמין של 60%, 70%, 80%, 30%? כשאני אגיע לראייה הפיזיקו-תיאולוגית, נדבר בהרחבה על הכל. כאן הבאתי אותה רק כדי להדגים את המבנה. לא אכנס לפרטים של הטיעון, צריך עוד לחדד אותו, לשייף אותו, יש ערעורים, ועוד נצטרך לטפל בערעורים, יש פה הרבה מה לעשות, אבל שלב שלב. אז השאלה איך להתייחס למאמין מסופק, אוקיי? אז תראו, קודם כל, אני רוצה להגיד משהו שהוא לכאורה תוצאה של כמעט הכרחית של מה שאמרתי עד עכשיו. במקום שבו האמונה שלי מובילה אותי למסקנה, שאני צריך לעשות משהו מאוד מאוד קיצוני. יש לו מחירים מאוד מאוד כבדים. או למסור את הנפש, או ליטול נפש של מישהו אחר, או דברים מן הסוג הזה. ברגע שאני מבין שהאמונה היא לא ודאית, נפתח פה פתח בעייתי, להגיד, תשמעו, אני לא מספיק בטוח כדי לעשות צעד כל כך רדיקלי על בסיס האמונה שלי. למרות שיכול להיות שזה מה שהאמונה אומרת, או ההלכה במקרה נגיד היהודי, אבל כיוון שאני לא בטוח, אז תמיד בן אדם צריך לשקול את ה... כשדבר שאני לא בטוח בו דורש ממני לעשות משהו מאוד מאוד קיצוני, יכול שאני לא אעשה את זה. כי אני לא בטוח. והרבה פעמים זה מאוד מרתיע אנשים, מעבר לזה שהם חושבים שאמונה צריכה להיות ודאית וכולי, שזה דוגמה כזאת, אני לא יודע מאיפה היא יצאה, אבל יש דוגמה כזאת. אבל מעבר לזה, יש פה באמת גם איזשהו איום על מידת המחויבות או הנאמנות שלך למערכת. אם אתה לא בטוח שהיא נכונה, יש לפעמים דברים שדורשים מאיתנו מחירים כבדים. השאלה אם אנחנו מוכנים לשלם את המחירים האלה כאשר אנחנו לא בטוחים. אז קודם כל, זה נכון. ברמה העקרונית, כל אחד צריך לעשות את חשבון נפשו, ולראות עד כמה הוא בטוח, ועד כמה המחיר הוא באמת מחיר כבד, ולראות האם הוא מספיק בטוח בשביל לעשות צעד כל כך קיצוני. ומי שלא יעשה את זה, בעיניי זה צעד לחלוטין לגיטימי. זאת אומרת, זה השיקול שלו. זה מה שהוא אמור לעשות. זה לא כישלון, זה לא שהוא חלש. זאת המסקנה שהוא צריך להסיק. להפך, מי שלא עושה את המסקנה הזאת, הוא חוטא. ושבסופו של דבר הוא באמת היה צריך לעשות את החשבון שלו. אגב, הספק יכול להיות בשאלה אם יש אלוקים, הספק גם יכול להיות בשאלה אם אלוקים ציווה את זה. אפילו אם הוא ישנו. אולי זאת פרשנות מוטעת שלי, של חכמים, של לא יודע של מי. מי אמר שזאת פרשנות נכונה? מי אמר שזה היישום הנכון לסיטואציה שבפניי? יש הרבה מאוד מקומות שבהם יכול להיכנס ספק. וכל הספקות האלה ביחד יכולים להרער אצלי את המחויבות לעשות את הדברים האלה. אתם יודעים, אני אולי אביא פה, הכרתי את החסיד יעבץ. וזה, כן, זה מיתוס שבבני ברק נורא אוהבים, שחסיד יעבץ אומר שהבלבטים הם אלה שעמדו בניסיון הכי טוב בגלות גירוש ספרד. והתלמידי החכמים עשו פועל השתיקים. בסדר, הם פלחו בשינוי בכנסייה. את, הם ידעו שיש תרגילים שאפשר לעשות מבחינה הלכתית, אבל לבטים לא, אין חוכמות. אם אסור, אז אסור. הם הולכים זה עד הסוף, ואם צריך, אז הם גולים. הם עמדו בניסיון, ומזה יוצאת איזושהי הערצה לבלבטיות, כן? הערצה לאמרצות. באמת תופעה מרתקת. ואני אומר, אני לא מעריץ בשום צורה את הבלבטים, הבלבטים טיפשים. מה יש לי להריץ אותם? זה שהם מסרו את נפשם בגלל שהם היו אידיוטים, זה בא להריץ אותם, זאת אומרת שהם אידיוטים. אני אומר, אם המוצא של התלמידי החכמים היה לא נכון, זה עניין אחר. אבל אם הם באמת יודעים שיש מוצא ומשתמשים בו, אז מה הבעיה? זה בסדר גמור. עכשיו, יותר מזה אני אומר, עכשיו אני לא מדבר על תלמידי חכמים במובן של יודעי הלכה, אלא במובן של פילוסופים. זה אנשים שמבינים ששום דבר לא בטוח. עכשיו, אני לא מוסר את הנפש שלי כל כך מהר על משהו שאני לא 100% בטוח שהוא נכון. גם זה שיקול שיעשה אותו אדם חכם ולא יהיה מודע אליו אדם טיפש. ולכאורה, האדם הטיפש יותר עם מסירות נפש, והאדם החכם הוא פחות עם מסירות נפש. הרבה פעמים אנחנו נוטים להעריך יותר את מי שיש לו יותר מסירות נפש, ואני לא מעריך אותו יותר. אני לא מעריך אותו יותר, אלא אם כן זאת באמת יותר מסירות נפש. אבל אם זה נובע לא מזה שיש לו יותר מסירות נפש, אלא מזה שהוא יותר טיפש, כי הוא חושב שזה בטוח, כשהאמת היא שזה לא בטוח. אז הוא יותר טיפש, לא יותר מוסר נפש. אוקיי? כל קט יש לו מסירות נפש בלתי רגילה. אנשים בקטות פוצצו את עצמם בהמוניהם. אז אני מעריך את זה? לא, לא מעריך את זה. לא מעריך את זה, בגלל שהם נכנסו לאיזושהי, כן, לא יודע איך לקרוא את זה, פסיכוזה, והחליטו שהם צריכים לפוצץ את עצמם. הם מספיק טיפשים בשביל לעשות את זה. אז לכן, אני חושב שכן. תראה, איננו הרוב, זאת אומרת, אנשים, לא יודע מה, נלחמים בצבא, עזוב את ההיבטים הדתיים. הם מסכנים את חייהם, לפעמים בסיכון מאוד מאוד גבוה, בסיטואציות מסוימות. מה, אתה בטוח שאתה צודק? אתה בטוח שבלעדיך הקרב הזה לא יוכרע? אתה בטוח שלא הערבים צודקים? אני לא יודע מה. שום דבר אני לא בטוח. אני חושב שלא. אני חושב שאני צודק, אבל חושב. לא, לא יודע. אולי לא. להם יש נרטיב אחר. אוקיי? בסדר? אבל זה מספיק חזק בשביל שאני אלך על זה. בהחלט אפשר להגיע לזה. הבנאדם צריך לעשות את חשבון נפשו ולראות האם הוא אכן שם. וההבדל בין זה לבין זה הוא לא תמיד שזה יותר עם מסירות נפש וזה פחות. לפעמים זה יותר טיפש וזה פחות טיפש. או פחות חכם ויותר חכם. ביטוי יותר עדין. אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, איך באמת זה מגיע בסופו של דבר? תראו, ההבדל בין מי שמחליט למסור נפש למי שלא מחליט למסור נפש, מעבר לטיפשות, ואת נגיד ששני אנשים מגיעים למסקנה שזה 80%. אבל אחד מהם יחליט למסור את הנפש והשני לא. מה ההבדל ביניהם? אני חושב, וזו נקודה עדינה. ההבדל ביניהם, נשלח את זה אולי, נשלח את זה יש טור באתר שלי שעוסק בזה, טור 661, מי שרוצה יכול לראות שם את הטור, אין לי איך לשלוח כל כך בעצם, אין פה וואטסאפ. אז בטור הזה אני מדבר על היחס בין הימור לאמונה. מה זאת אומרת? אני מגיע למסקנה מסוימת, שהמסקנה הזאת בעיניי נכונה, לא יודע, ב-80%. סתם, אי אפשר לחמת דברים כאלה, אבל נגיד שאני מציג לזה איזשהו, מייצג את זה איזשהו על ידי מספר, 0.8, 80%, אוקיי? עכשיו, יש בן אדם שמבחינתו 80%, זה מספיק טוב בשביל ללכת על זה. בן אדם אחר אומר לו, אני בשביל דבר כזה צריך הסתברות גבוהה יותר, או סבירות גבוהה יותר. למה? למשל, כי יכול להיות שמבחינת בני אדם שונים, המחיר נמדד אחרת. המחיר שלך לחיות חיים של מחויבות להלכה, המחיר של מישהו אחר, יכול להיות שמבחינתך זה דורש ממך יותר דברים, זה מחיר יותר גבוה, יותר קשה לך. ומישהו אחר לא, למשל. או סתם, אפילו לפעמים, סתם בשביל להחליט מה נכון ומה לא נכון, יש בן אדם שהוא יותר פרפקציוניסט, הוא לא מוכן לקבל החלטות על בסיס 80%, רק אם זה 90%. בסדר? מישהו אחר פחות פרפקציוניסט, הרף שלו יותר נמוך. ואני לא מזלזל בכלל בדברים האלה, זה לא דברים שרירותיים, אני לא רואה את זה כאיזשהו סוג של הגרלה. יכול להיות בן אדם שמחזיק ב-70% והוא לא מאמין, ויכול להיות בן אדם שמחזיק ב-70% והוא מאמין. את הראשון אני לא אצרף למניין, ואת השני כן. בגלל שהשני החליט שמבחינתו ה-70% זה מספיק, ומבחינתו הוא אדם מאמין, הוא הגיע למסקנה הזאת. הוא יודע שזה רק 70%, זה לא שהוא עכשיו אומר, שכחתי זה 70%, מעכשיו זה 100%, לא, הוא יודע זה 70%. רק הוא החליט שמבחינתו ה-70% מספיק. אוקיי? מישהו אחר אומר לו, מבחינתי 70% לא מספיק. עמדה לגיטימית, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אומר, תראה, דבר כזה, 70% בשביל דבר כל כך משמעותי, לא מספיק. אני לא מוכן לעשות את זה. אז הוא אדם שלמרות שהוא מאמין באותה רמה כמו השני, 70% שניהם, זה לא יצטרף למניין וזה כן. כן, ההנחה היא שמי שלא מאמין לא מצטרף למניין. כן, זה לא, הייתי צריך אולי להוסיף, כי משום מה נוהגים לחשוב אחרת, גם פוסקים. הזוי. טוב, בכל אופן, אז הנקודה הזאת שיש איזשהו סוג של הימור באמונה, אבל יש הימור בכל דבר, יש הימור גם בחוק הגרביטציה. ההימור פירושו, האם אני נותן אמון באינטואיציה הזאת שהובילה אותי, ברמת האינטואיציה שהובילה אותי או לא. אבל יש רמות אינטואיציה שונות, יש אינטואיציה שיתנו לי סבירות של 60, 70, 80, 90 אחוז, הרבה דברים, יש הרבה דברים שבאים עם אינטואיציה, חלק מהם אני מאמין יותר, חלק פחות. אינטואיציה זה לא כלי יחיד, זה כמו שכשאני רואה, לפעמים אני רואה באיכות מאוד טובה, משהו רחוק, אני רואה אותו פחות טוב, נכון? את שני הדברים אני תופס עם העיניים. אבל זה לא אומר שיש לי את אותו אמון בשתי התמונות. בתמונה הזאת שהיא רחוקה, אני יותר נוטה להטיל ספק במה שהעיניים שלי מראות לי, כי יכול להיות שפספסתי, כי זה רחוק. משהו קרוב, אני יותר מאמין לעיניים שלי. אז זה משל טוב כדי לדבר גם על האינטואיציה. דיברתי קודם על זה שמי שלא מקבל עקרונית את התוקף של אינטואיציה, אז הוא הרבה פעמים תוקף את האמונה באלוקים, אני שואל אותו, רגע, ומה עם חוק הגרביטציה? גם זה מבוסס על אינטואיציה. ואז בעצם מה שהוא יכול לומר, אתה צודק, אני בעצם מקבל עקרונית את, חוק, את, 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 את האינטואיציה, ככלי הכרתי, חשיבתי, או כלי תקף, אמין, אבל יש אינטואיציות שונות, פה האינטואיציה שלי אומרת 90%, פה האינטואיציה שלי אומרת 40%. אז את זה אני מקבל, את זה אני לא מקבל, למרות ששני הדברים הם תוצר של אינטואיציה. אוקיי? בדיוק כמו שהראייה יכולה לתת לי מראה שהסבירות שלו, האמינות שלו היא 80% ומראה שהאמינות שלו היא 50% ויש אפילו פטה מורגנה, זה בכלל אשליה. אוקיי? אז גם האינטואיציה אותו דבר. ולכן יש אינטואיציות שונות. זה שאני מקבל את האינטואיציה לא אומר שכל מה שיצא מאינטואיציה אני אוטומטית מקבל. אבל זה רק אומר שאי אפשר לדחות את זה על הסף כי זה יצא מאינטואיציה. זה לא. מה כן? אוקיי? צריך לדון. עד כמה אני השתכנעתי בעניין הזה. אז לכן יש איזשהו מימד של הימור בקבלת ההחלטות שלנו. זאת אומרת, אנחנו הגענו לרמת סבירות מסוימת, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם להחליט מה רמת הסבירות הדרושה כדי שאני אאמץ את הטענה הזאת. איזשהו סוג שכמו הימור, אוקיי? אבל זה צעד מאוד חשוב, כי זה הצעד שבסופו של דבר הופך אותנו מלא מאמינים לכן מאמינים, או להפך. ההחלטה ולא האחוזים. מישהו אחר שעם אותה רמת אחוזים מגיע למסקנה באותה רמת אחוזים שיש אלוקים, אבל לא קיבל את ההחלטה, אז הוא לא מאמין. למרות זה באותה רמת אחוזים. זה נקודה עדינה, אבל בעיניי חשובה. אוקיי. יש לך שאלה תיאולוגית, יש לי עוד כמה שאלות תיאולוגיות עליו. יש לי שאלה תיאולוגית עליו, יש לי עוד שאלות תיאולוגיות עליו, אין מה לעשות. אבל זה לא קשור בשום צורה לשאלה אם יש אלוקים. כי אם הגעתי למסקנה על סמך טיעון מסוים שיש אלוקים, אז מכאן והלאה, אם יש לי קשיים איך הוא מנהל את העולם, בסדר, זה צריך עיון, אני לא יודע, אולי דברים שאני לא מבין. אפשר להציע לזה תשובות, אני בכוונה לא נכנס לזה, כי אני לא חושב שזה ישנה באופן מהותי, אוקיי? אפשר להתווכח גם על התשובות, כמובן. טוב, אז לאמונה והימור אני אגיע עוד מעט, עם פסקל, אי אפשר לברוח ממנו. אבל לפני שאני מגיע אליו, אני רוצה לתת איזושהי מפה כללית, לאן אנחנו הולכים ללכת בהמשך השנה. כל אחד והמנגנון שלו, לא יודע. איך אתה קובע בכלל את האחוזים? או לפני השאלה אם אתה מקבל את רמת האחוזים הזאת או לא. איך אתה קובע שזה 60%? לא יודע, האינטואיציה שלך אומרת, זה סביר מאוד, זה פחות סביר, זה לא סביר. לא יודע, כמו שאני אשאל לך, מה המנגנון של הראייה? לא יודע, לפעמים הראייה מטושטשת, לפעמים לא. נכון? אוקיי. אם הייתי נותן לך מה המנגנון, אני שואל אותי מה המנגנון של המנגנון. בסוף תמיד אתה נשאר עם משהו שאתה מקבל, כי זה מה שנראה לך נכון. אוקיי, אמרתי, זה במידה מסוימת, זה כמו הימור. גם בבורסה זה כמו הימור. לא, ברור, אבל אחד עם 70% לא ישקיע ואחד עם 70% כן ישקיע. קוראים לזה אהבת סיכון או מול סיכון מול רווח, בסדר, זה יש תמיד מי שעוסק בהשקעות, אז תמיד שואל את הלקוחות שלו, כן, מה רמת הסיכון שאתה רוצה. יש אנשים שהם יותר שמרניים, אז הם לא רוצים להיכנס לסיכונים גבוהים, גם הרווחים בדרך כלל יהיו בהתאם, בממוצע, אוקיי? מישהו אחר שהוא יותר מוכן לקחת סיכונים, אז הוא ייכנס לאפיקים יותר הרפתקניים, ויש לו כמובן אפשרות להרוויח יותר, אוקיי? אז זה עניין של אופי, זה עניין של צורת חשיבה, אני לא יודע, אין פה כללים. כל אחד ואיך שהוא בנוי. באופן כללי, אני רוצה לומר שיש, אפשר אולי לדבר על 7 דרכים להגיע לאמונה. 7 סוגי דרכים להגיע לאמונה. אוקיי? אחרי זה, בתוך כל סוג כזה יכולים להיות גוונים שונים של טיעונים. אבל 7 סוגים. הראשון זה ההימור של פסקל שאנחנו נטפל בו עוד מעט, אפרופו הימור ואמונה. יש 3 דרכים של קאנט, הראייה האונתולוגית, הראייה הקוסמולוגית והראייה הפיזיקו-תיאולוגית, בביקורת התבונה הטהורה, הוא מחלק שם ל3 סוגים. זה 4, אינטואיציה ישירה, מישהו יגיד, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, לא צריך טיעונים, הרי גם טיעונים מבוססים על הנחות, וההנחות הן פרי האינטואיציה. למה אני צריך את כל הדרך? יש לי אינטואיציה שיש אלוקים, יש לי ישר את זה. Okay? מה שקוראים הרבה פעמים אמונה תמימה. אני לא קורא לזה אמונה תמימה, זה ביטוי לא מוצלח. כי לא אמונה יותר חלשה מהאמונה של אלה עם הטיעונים. כי אלה עם הטיעונים יוצאים מההנחות שהן פרי האינטואיציה, ואז גוזרים מהן איזושהי מסקנה. ומישהו אחר אומר, המסקנה הזאת היא האינטואיציה שלי. ומה הוא שונה? זה אותו דבר. כל השאלה זה אם יש לך את האינטואיציה הזאת, אם כן, הכל בסדר. אם אין לך, אז אתה צריך לקחת דברים אחרים שיש לך לגביהם אינטואיציה ולראות האם מהם אתה יכול לגזור את המסקנה שיש אלוקים. אבל אין פה שום דבר יותר חזק בזה מאשר בזה. נקודה שאנשים הרבה פעמים לא מבינים. אז אמרנו, יש פסקל, 3 הדרכים של כאן זה 4, יש אינטואיציה זה 5. יש סוג אחר של ראיות פילוסופיות שאני אדבר על זה, אני קורא לזה ראיות תיאולוגיות או חושפות, ויש מסורת. אנשים מאמינים למסורת באיזושהי צורה, ולכן מאמינים שיש אלוקים. זה אפשר לומר 7 הדרכים להגיע לאמונה. אולי עוד הערה, מעצם העובדה שיש 7 דרכים. אני אתן לכם רק דוגמה שעוד פעם, גם אליה אני אכנס הרבה. הדוגמאות פה אני רק משתמש כדי לחדד נקודות במבנה הכללי. יש הרבה פעמים ויכוחים סביב האבולוציה ואמונה. הצד השווה לשני הצדדים בוויכוח הזה, ששניהם מסכימים שזה דיכוטומי. זאת אומרת, אם אתה מאמין באלוקים, אז אתה צריך לדחות את האבולוציה, אם אתה מאמין באבולוציה, אתה צריך לדחות את אלוקים. נכון? זה מוסכם. עכשיו, הוויכוח הוא רק בשאלה את מה לאמץ ואת מה לדחות, אבל שני הצדדים מסכימים שזה, אתה צריך לבחור. זאת אומרת, זה או זה או זה. קסור, מה שנקרא. אז התמונה הזאת, המוסכמת, של שני הצדדים, היא בעייתית. למה היא בעייתית? כי כמו שאנחנו נראה, כשנדבר על אבולוציה ועל הראייה פיזיקו-תיאולוגית, שהיא הנוגעת לאבולוציה, האבולוציה היא פירחה על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. אוקיי? תבלו את זה כרגע כנתון, לא חשוב כרגע אפילו מה המילים בדיוק אומרות. סוג מסוים של ראייה, האבולוציה היא פירחה נגדו. אוקיי? מה זה אומר? שימו לב מה זה אומר. זה אומר שגם אם אני מקבל את האינטואיציה, את האבולוציה, סליחה, וגם אם אני מקבל את את הטיעון שאומר שאם האבולוציה נכונה, אז הראייה הפיזיקו-תיאולוגית נפלה, שני דברים שאני צריך לקבל, אני עדיין לא צריך לוותר על אמונה באלוקים. יכול להיות שהדרך שלי להגיע לאלוקים היא אחת משש האחרות, ולא הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. זה כמו שמישהו ימצא, נגיד שאני מציג לכם הוכחה לזה שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, ומצאתם לי טעות בהוכחה. האם זה מחייב אתכם לוותר על המשפט שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות? לא, יכול להיות שהמשפט נכון. זאת לא ההוכחה למשפט הזה. אבל יכול להיות שיש הוכחה אחרת. יכול להיות שאין הוכחה ועדיין המשפט נכון. העובדה שההוכחה נפלה לא אומרת שהמסקנה נפלה. היא רק אומרת שבדרך הזאת לא תצליח להגיע ל... לא תצליח להשתכנע בזה שיש אלוקים. אוקיי, אז לא תצליח. אבל יש דרכים אחרות. בשביל לטעון שאין אלוקים, או שאין ראייה לקיומו של אלוקים אפילו, שזו טענה יותר חלשה, אתה צריך לפרוח את כל הדרכים להגיע אליו. לא רק אחת. ופה יש טעות בסיסית בוויכוח על אבולוציה, אתם שמים לב. זו טעות בסיסית בלוגיקה של הוויכוח. בגלל שאפילו אם כולם צודקים, והם לא צודקים לדעתי, אפילו אם כולם צודקים, זה לא מוביל למסקנה שאין אלוקים. זה בסך הכל אומר שהכיוון הפיזיקו-תיאולוגי הוא לא הכיוון שיוכיח את קיומו של אלוקים. אוקיי, אבל יכול להיות שיש הוכחות אחרות. יכול להיות שזה נכון גם בלי שיש הוכחות. אינטואיציה הישירה, מה שדיברנו קודם, או מסורת, או יודע מה שלא יהיה. אפילו דוקינס הפנאט אומר שהוא לא יכול להגיד שהוא לא מאמין באלוקים. הוא רק אומר שהסיכוי לזה מאוד נמוך שיש אלוקים. זאת אומרת, הוא אגנוסטיקן. הוא מחלק את זה לשבע רמות. אז הוא במספר 6. 7 זה בטוח שאין. אז הוא במספר 6. אוקיי? ומה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר, זה שאתה מאמין באבולוציה, אתה בסך הכל אומר, בדרך הזאת לא צריך להגיע למסקנה שיש אלוקים. אבל אולי יש. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת שאין. יותר מזה, אולי אפילו יש הוכחה שיש אלוקים. לא רק שאולי יש ואין הוכחה, אלא יכול להיות שגם יש הוכחה, רק לא זאת, אחרת. אנחנו בהמשך נראה שזאת ההוכחה, אנחנו טועה גם בזה. אבל על זה נדבר בהמשך. טוב, אז זה לגבי התמונה הכללית. אני חוזר רגע לאימור של פסקל. אני רוצה להוריד אותו מהתמונה כדי שניכנס אחרי זה לדרכים האחרות ונעשה את זה בצורה, נעמיד אותם אחת מול השנייה, נראה מה היחסים ביניהם וכו'. אז את האימור של פסקל קודם כל אני רוצה להוריד מהשולחן. טוב, פסקל היה פילוסוף, מתמטיקאי, צרפתי, מאוד ידוע, אני חושב אחד האנשים הכי מוכשרים שהיו אי פעם. יש לו תגליות בכמה וכמה תחומים, באמת איש כנראה מבריק, נפטר בגיל 39 אגב, דרכם של הדורות ההם, זאת אומרת, הספיק לא מעט, ומעט ורעים היו שני חיי, כמו שנאמר. ובין היתר, אחד הדברים שהוא ניפק לנו, זה היה האימור של פסקל, הוא היה גם דוס חוץ מזה, והוא, האימור של פסקל זה בעצם טיעון שאמור להוביל אותנו לאמונה באלוקים או למחויבות מחויבות דתית. עכשיו אני רוצה להעיר הערה מעניינת, אנקדוטה. אמרתי שהוא היה גם מתמטיקאי. לא רק שהוא היה מתמטיקאי, הוא היה אחד מהאבות של תורת ההסתברות. זה התחום שלו, אחד ממייסדי התחום. אוקיי? עכשיו, כשהוא הציג את האימור של פסקל, זה כמובן מבוסס על איזשהו שיקול הסתברותי. אוקיי? וכל הראיות שאני ראיתי ושאני מכיר, ונדמה לי שזה כל מה שיש, אז תסתכלו בוויקיפדיה, אני אראה לכם אחרי זה, אוספים את כל הטיעוני הנגד, כולם לא נוגעים בהסתברות שבדבר. אלא הם מדברים על הנחות אחרות שהוא מניח שם, שבעצם הן בעייתיות. ואני רוצה לטעון שיש לו בעיה בהסתברות שלו, בחשבון ההסתברותי שלו. זה קצת יותר מפתיע, אנחנו מדברים על פסקל. אוקיי? אז זאת הטענה שלי. טוב, זאת ההקדמה. מה אומר האימור של פסקל? האימור של פסקל בעצם אומר, אתם יודעים מה? מפי הסוס. קח את ה... ניסוח של דוקינס. לפסקל יש איזה משפט אחד קצר, זה לא מספיק אטרקטיבי. אבל דוקינס מנסח את זה כך. לא, אני לא מקרין, אני... גם אם הסיכויים שאלוהים אינו קיים הם גדולים מאוד, זאת אומרת, הסיכוי לזה שהוא קיים הוא קטן, צריך להשלים לאחד כידוע, יש אסימטריה גדולה עוד יותר כשחושבים על חומרתו של העונש. אם יתברר שהניחוש שגוי, הניחוש זה בדיוק האימור שדיברנו עליו קודם. עדיף שתאמינו באלוהים, כי אם הצדק איתכם, יש סיכוי שתזכו באושר לנצח נצחים, כן, אושר אינסופי. ואם טעיתם, ממילא זה לא משנה. אם טעיתם, יכול להיות שקצת סבלתם, אבל זה זניח מול האושר האינסופי שתרוויחו, אוקיי? לעומת זאת, אם לא תאמינו באלוהים והתברר שטעיתם, תהיו ארורים בגיהינום לנצח, מינוס אינסוף, התוחלת, כן, פונקציית התועלת. ואם תימצאו צודקים, זה לא ישנה שום דבר. על פניו, כן, אז יצאתם צודקים שאין אלוהים וחייתם כמו שחייתם. אוקיי, מה יצא? זה זניח מול האינסופים שאנחנו מדברים עליהם. על פניו ההחלטה היא ברורה, האמינו באלוהים. אוקיי, זה הניסוח. בעצם זה חישוב של תוחלת, נכון? מה שהוא אומר זה ככה, בוא נניח שהסיכוי הוא 50-50 כרגע. כמו שאשתי אומרת, יש שתי אפשרויות, או שיש אלוהים או שאין, זה 50-50, נכון? אז זה 50-50, נניח. אוקיי? אז בואו נעשה את חישוב, האם כדאי לי להאמין באלוהים ולקיים מצוות? אז נעשה את חישוב התוחלת בהנחה שאני מאמין ומקיים מצוות, בהנחה שלא, אוקיי? אני צריך לקחת שתי אפשרויות, נכון? אם אני מאמין באלוהים ומקיים מצוות, אז בהנחה שהוא לא קיים, 50%, לא הפסדתי קצת, אבל לא הפסדתי הרבה, נכון? מה? כן, נכון. מה שאתה רוצה, מול העושר הנצחי זה עדיין זניח. אז בסופו של דבר הפסדת קצת בסיכוי חצי. אבל אם הוא כן קיים, וקיימת מצוות והכל, עושר נצחי אינסופי. אוקיי? אז מה תוחלת הרווח? חצי כפול אינסוף, פחות חצי כפול X. תגדיר, לא אכפת לי כמה. התוצאה היא אינסוף. אוקיי? אז תוחלת הרווח היא חיובית אינסופית. אוקיי? אם אנחנו לא מקיימים מצוות, עוד פעם, שני אפשרויות. או שאלוקים קיים או שהוא לא קיים, נכון? אז אם הוא לא קיים, אז יש לנו רווח מסוים, חיינו איך שבא לנו. רווח מסוים, X, אוקיי? בסיכוי חצי. ואם אלוקים כן קיים, ולא עשינו את מה שהוא אומר, מינוס אינסוף. מה תוחלת הרווח? חצי כפול מינוס אינסוף, ועוד חצי כפול X, מינוס אינסוף. ולמסקנה, תוחלת הרווח היא כמובן מכריעה בצורה חד משמעית לטובת מחויבות דתית. אוקיי? זה בעצם הטענה. עכשיו, יותר מזה, בוא נניח שההתפלגות היא לא 50-50, אלא 99-1. כמו שאומר דוקינס נגיד, כן? הוא אומר, בנתו זה 6 ברמת האגנוסטיות, כן? זאת אומרת, הוא כמעט בטוח שאין אלוקים, אף פעם אתה לא יכול להיות בטוח, אז הסיכוי הוא מאוד קטן שיש אלוקים, אוקיי? החשבון לא משתנה. כשאנחנו מדברים פה על אינסופים, אז לא משנה אם אתה מכפיל בחצי, הוא מכפיל ב-0.99 או ב-0.01. האינסוף נשאר אינסוף, נכון? לכן החשבון לא תלוי בשאלה, בהנחה שהאושר והסבל הם אינסופיים לנצח ולא משהו כזה, אז זה לא תלוי בשאלה מה התפלגות הסיכויים, אם זה 50-50 או 99-1 או אפילו יותר מזה, אוקיי? זה הטיעון של פסקל. עכשיו, איזה ערעורים יש כנגד הטיעון של פסקל, האימור של פסקל? אז אני פותח את ויקיפדיה. אז טיעון אחד אומר שהאימור שפסקל מציע זה בעצם דילמה כוזבת. למה? כי יש הרבה יותר משתי אפשרויות. לא רק או שיש אלוהים או שאין אלוהים, השאלה איזה אלוהים יש. נוצרי, יהודי, פגני, לא יודע מה, כל מיני. יש המון המון אפשרויות. עכשיו, איזה מצוות אני אמור לקיים כדי לקבל את תוחלת הרווח האינסופית של מי שמקיים את מצוותיו של אלוקים, אוקיי? אז לכן זו שאלה שקשה לדון בה, אבל אני חושב שבחשבון ההסתברותי זה לא עובד, הפרחה הזאת. למה? כי זה בסך הכל אומר שהסיכוי לזה שהאלוהים שעכשיו אני אקיים את מצוותיו הוא האלוהים הנכון, הוא עוד יותר קטן. זה לא 0.01, זה 0.0001. חלקו במספר האפשרויות. עדיין כפול אינסוף, זה עדיין נותן את האינסוף. כיוון שבסופו של דבר האופציה שלא לעשות שום דבר מכל זה, היא ודאי הכי גרועה. זאת אומרת, את כל השאר תעשה הגרלה ביניהם. אבל האופציה להישאר לא מחויב לכלום, לאף אחת מהאפשרויות, היא ודאי הכי גרועה. מה? אוקיי, אז אתה יכול עכשיו להכניס באמת אפשרויות אחרות, אבל פה זה, טוב, אם אתה באמת עושה הגרלה, איך אפשר לבוא אליך בטענות? אם אתה באמת מאמין בעבודת אלוהים, אז גם זה, אתה לא תקבל שום עונש, אתה רק לא תקבל את השכר. תאנוס, זה מה שחשבת. אנוס בדעתו. ואם אתה עושה הגרלה כי לא הצלחת להגיע למסקנות, אז בכלל מה רוצים ממך? לא הצלחת להגיע למסקנות. ולכן נדמה לי שהערעור הזה הוא ערעור, בוא נגיד, לא מכריע. יש ערעור נוסף, למשל, מה שדוקינס טוען, שזה דבר פשוט, אמונה זה לא, בכלל לא משהו שאתה יכול לאמץ אותו מכוח שיקול הסתברותי. זאת אומרת, בוא נניח שאני הגעתי למסקנה שתוחלת הרווח החיובית זה לשמור שבת ולקיים את כל המצוות היהודיות, אוקיי? זה אומר שאני מאמין. השאלה אם אני מאמין או לא מאמין, זו שאלה של טיעונים ומסקנות, או ארגז הכלים המדעי, או ארגז הכלים הפילוסופי, או מה שאתם לא רוצים. אבל אם אני שם, אז אני לא צריך את הטיעונים של פסקל. ואם אני לא שם, אז מה אתה רוצה? שלמרות שאני לא מאמין, אני אקיים את המצוות? א', אין לזה שום ערך, קיום מצוות בלי אמונה, זה מין מעשה טכני, אין לו שום ערך, אוקיי? דבר שני, אם אתה אומר לי שאני גם אמין מכוח זה, זה כמובן אבסורדי. אני לא יכול להאמין מכוח שיקולי תוחלת. אני צריך להחליט, או שאני מאמין או שלא, ושיקולי תוחלת זה לא רלוונטי. זה מה שנקרא פרגמטיזם, כן? אני מאמץ עובדות או תפיסות עובדתיות כי כדאי לי, או כי זה הכי משתלם. אין לה קשר, זאת אומרת. השאלה, האם יש ערך בקיום מצוות של מישהו שרמת הוודאות שלו היא 40%, אני חוזר להימור הקודם שדיברתי עליו, אתה צריך קודם כל להחליט שה-40% האלה מספיקים מבחינתך. זהו, הם לא מספיקים. אז אם הם לא מספיקים, אתה לא מאמין, לא אכפת לי זה 40%. אז אם אתה לא מאמין, אין ערך לקיום המצוות שלך.
מאמין ב-40%.
אז אמרתי, אבל בסוף אתה צריך לעשות גם את ההימור, מה אתה מחליט. 40% זה נכון, אבל אחד עם 40% יגיד אני מאמין, אחד עם אותם 40% יגיד אני לא מאמין. ואני חושב שבסופו של דבר את הקפיצה הזאת אתה צריך לעשות. מה זה אקסיומה? אני אומר, כשאתה מעלה פירחה על, 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 על פסקל, אז אתה מניח פה עוד הנחה שאפשר להתווכח עליה. אני למשל חושב שבהחלט הנחה בעייתית, אוקיי? עוד פעם, כל האירורים האלה יש בהם משהו, אבל אף אחד מהם הוא לא באמת מכריע, נקרא לזה ככה. אבל זה, השאלה אם יש תזה כזאת. השאלה אם יש תזה כזאת. אתה עכשיו ממציא. אם אתה אומר שאתה ממציא, אז מה אכפת לי? כל אחד, אם אתה יודע, אם אתה יודע, אין הכי נמי, אז זה יצטרך להיות אחד החשבונות. אתה יכול, לא, הוא לא יצטרך להודות לך, כי הוא לא יאמין לך שאתה חושב ככה. זאת אומרת, לאנשים שמעבירים אליו מסורת, יכול שהם טועים, אבל הוא מאמין להם שזה מה שהם טוענים. עכשיו הוא צריך לשקול, האם הוא יקבל את זה או לא יקבל את זה. האם מישהו סתם מנפיץ לי, אני לא אשקול האם לקבל, כי ברור לי שגם הוא לא מקבל את זה. מה יש לי? מישהו יגיד לי, אני גם ראיתי שד מעופף עם שלוש כנפיים. אם אני לא מאמין לו שהוא ראה, אני לא צריך לשקול האם להאמין לו או לא. אז בקיצור, אלה כל האירועים, יש עוד כמה גוונים כאלה או גוונים אחרים, אבל... מה? זה התזה הדתית. התזה הדתית הזאת אומרת שכן, אנחנו מדברים על התזות הדתיות ואנחנו מנסים לברור ביניהן. עם מי ללכת. זה מה שאומרת התזה הדתית. עונש אינסופי או שכר אינסופי. לנצח, כן? תיקון הנשמה לנצח, חיים בגן עדן, אני לא יודע מה, כל אחד והניסוחים שלו. אז זה בעצם ההימור של פסקל עם כל הערעורים עליו. אבל אני, כמו שאמרתי לכם קודם, אני לא יודע למה, אני לא מבין למה. הערעור הכי פשוט על פסקל זה פשוט להסביר לו שהוא טעה הסתברותית. לא, זה בכלל לא קשור לכל האירועים האלה. מה זאת אומרת? זה לא לגמרי הסתברותית. זאת אומרת, חישוב התוחלת שלו נכון, אבל השאלה אם חישוב התוחלת הוא רלוונטי לבעיה. זאת אומרת, תראו, הוא בעצם מניח שאנחנו אמורים לקבל החלטות על פי שיקולי תוחלת. נכון? זה בעצם מה שהוא מניח. ואם אתה עושה את חישוב התוחלת, אז חישוב התוחלת הוא זה שמכריע מה רציונלי לעשות, או איך רציונלי להתנהג, נכון? זה בעצם ההנחה שלו. אבל זה לא נכון, כמובן. זה לא נכון. קודם כל, עובדה סטטיסטית, מה זה תוחלת? כשאני אומר, נגיד, שאם אני מטיל מטבע, אז 50% שזה יצא על עץ, 50% שזה יצא על פאלי. בסדר? מה זה אומר? זה אומר שאם אני אטיל את המטבע הרבה מאוד פעמים, חוק המספרים הגדולים, אז חצי מהפעמים זה ייפול על עץ, חצי מהפעמים זה ייפול על פאלי. עכשיו, ברגע שזה כך, אז אני אומר, גם על מקרה בודד, אם אני מטיל את המטבע פעם אחת, 50% זה ייפול על עץ, 50% זה ייפול על פאלי. נכון? אבל בעצם התוחלת, מה שהיא אומרת, זה מה תהיה התוצאה כשאני אעשה אינסוף פעמים את הניסוי. על מה שאני עושה, מה שאני אעשה בניסוי אחד, זה לא אומר הרבה. למשל, הסיכוי לזה שכשתטילו מטבע שש פעמים, זה בדיוק ייפול שלוש פעמים על עץ, שלוש פעמים על פאלי, הוא סיכוי מאוד קטן. להבין. הסיכוי שזה בדיוק יתחלק שלוש שלוש, הוא סיכוי קטן. ולכן, יש פה טעות בתפיסת המושג תוחלת. המושג תוחלת אומר לי, איך כדאי לי להתנהג בהנחה שאני אעשה את הדבר הזה אינסוף פעמים, או הרבה מאוד פעמים, אוקיי? אבל אם אני עושה את הדבר הזה פעם אחת, השיקול של תוחלת, מי אמר בכלל זה שיקול רלוונטי? והנה, בואו אני אתן לכם דוגמה. אני מציע לכם הגרלה. בסדר? נטיל מטבע. זה ממש האימור של פסקל, אוקיי? עכשיו, בהגרלה הזאת, אם יצא עץ, אתם מרוויחים מיליארד דולר. מיליארד מיליארדי דולרים, בסדר? לא יודע אם יש מספר כזה של דולרים בעולם, אבל נניח. היום כבר אפשר להמציא, לא צריך אפילו להדפיס. אם יוצא פעלי, אז לא קרה כלום. אפס, לא קרה שום דבר, בסדר? עכשיו אתם צריכים לקנות כרטיס להגרלה הזאת. כמה אתם תשלמו עבור כרטיס כזה? בשיקולי התוחלת, חצי כפול המיליארד מיליארדים, נכון? אם יש לכם, אם אין לכם, אין לכם, אבל אם יש, יש. בואו ניקח את זה יותר רחוק. המטבע היא לא מטבע הוגנת, בסדר? ההגרלה בסיכוי של אחד למיליארד שאתם תרוויחו, יצא עץ, ובשאר, כמעט אחד שיצא פאלי ולא תרוויחו כלום, אוקיי? מה תוחלת הרווח? אם יצא עץ, זה מיליארדית, אתם מרוויחים מיליארד מיליארדים, זאת אומרת, אחד חלקי מיליארד כפול מיליארד מיליארדים זה מיליארד, נכון? ועוד משהו מאוד מאוד קטן כפול אפס, לא משנה, תוחלת הרווח היא מיליארד, נכון? מקימים? כמה אתם משלמים לכרטיס הגרלה כזה? מיליון אתם משלמים? אלפית. משוגע מי שמשלם מיליון. למה? תוחלת הרווח היא מיליארד, אין פה טעות בחישוב. אבל הסיכוי שלך להגיע לתוחלת הזה הוא אפסי. אנשים מבלבלים בין התוצאה הכי סבירה לבין התוצאה הממוצעת. זה לא אותו דבר. לפעמים התוצאה הממוצעת היא תוצאה מאוד מאוד לא סבירה. אין כמעט סיכוי שתקבל אותה, למרות שזאת התוצאה הממוצעת. עכשיו שימו לב, אם מציעים לי את ההגרלה הזאת אין סוף פעמים, אני משלם כל סכום עד מיליארד. כי בסוף באמת אני אצא מורווח. אם אני אעשה אין סוף פעמים את ההגרלה. אבל אם מציעים לי אותה פעם אחת, אני אשלם, עוד פעם, תבינו, אולי יותר מזה. אם מציעים לי אינסוף פעמים את ההגרלה, על כל פעם אני משלם מיליארד. לא בסך הכל. על כל פעם אני משלם מיליארד. ואני אצא מורווח. מיליארד פחות אחד. ואני אצא מורווח. על כל הגרלה, על כל הטלת מטבע, אני משלם מיליארד דולר. ואני אצא מורווח. אבל אם אני עושה את ההגרלה פעם אחת, על ההגרלה הבודדת הזאת, אני לא משלם אפילו 10 שקלים. אני לא הייתי משלם 10 שקל, לא הייתי משלם על זה. זה, אתם יוצאים לכביש כל הזמן, נכון? אתם לוקחים סיכון על החיים שלכם. הסיכוי להיפגע הוא מאוד מאוד קטן. סיכון על החיים זה מיליארד דולר, נכון? אבל סיכוי להיפגע הוא קטן. בסדר, סיכוי להיפגע הוא קטן, אבל בסיכוי הזה יהיה מחיר נוראי. מישהו בכלל מהסס האם להתחיל לנהוג באוטו או לעבור את הכביש או משהו כזה? אף אחד, לא. למה לא? כי אנחנו עושים את הניסוי הזה פעם אחת, ויש אנשים שנפגעים. זה לא שזה היפותטי לגמרי וזה לא קורה. זה קורה, קורה לא מעט. בסדר, אבל עדיין במעבר הכביש המסוים הזה שאותו אני עושה, הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. בדיוק כמו עם הטילים. כן? הפחד הזה שיש לאנשים מזה שעפים טילים, זה הרי הכל פסיכולוגיה, הסיכון הוא אפס. זה ברור, אין שום סיכוי להיפגע. הסיכוי הוא אפסי. אלא מאי? שברגע שיש הרבה מאוד אנשים, והטיל איפה שהוא פוגע, הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. אין שום פחד מזה שמתחילות האזעקות והטילים עפים לשטויות. מי שמפחד הוא פשוט אדם לא רציונלי. זה לא מסוכן בשום צורה. אלא מה? ברור שאם כולנו לא ניכנס למרחב מוגן, אז מישהו ייפגע, נכון? עכשיו, זה לא משנה, אני עדיין יכול להישאר בחוץ, כי הסיכוי שזה יהיה אני הוא אפסי. אז מה זה משנה? נכון, אבל כל אחד יעשה את השיקול הזה. כל אחד מאיתנו יישאר בחוץ, כי הסיכוי שהוא ייפגע הוא אפסי. ואז אחד ייפגע. ולכן הדרך הנכונה להתנהל, בטח בהנחה שכשמישהו נפגע זאת מכה ציבורית, כי חטפנו מכה תדמיתית, מורלית, איך שתקראו לזה, אז ההתנהלות כן צריכה להיות שצריך להיכנס למרחבים מוגנים. אבל לא צריך לפחד. מי שמפחד הוא אדם לא רציונלי. כן, צריך להיכנס למרחבים מוגנים, כי זאת ההתנהגות הרציונלית, בלי לפחד. זה מה שאני אומר. אבל כל אחד כבן אדם יחיד לא צריך להיכנס. כל אחד עושה את השיקול הזה. ולכן בסוף מישהו ייפגע. ולכן הדרך הרציונלית, זה אפשר לדבר הרבה, זה מצד אחד דילמה, זה דילמת האסיר והצו הקטגורי. שני צדדים של אותה מטבע. זאת אומרת, הצו הקטגורי של כאן זה בסך הכל דילמת האסיר. זה אותו דבר. וזה מה שאני אומר כאן, זה בדיוק זה. זאת אומרת שכל אחד לחוד מבחינתו, כשהוא ממקסם את הרווח, בשביל מה להיכנס למרחב מוגן? הסיכוי שאני אפגע הוא אפסי. בשביל מה לבזבז אנרגיה ללכת עד המרחב המוגן שם, בבניין שליד. הבעיה שכל אחד מאיתנו צריך לעשות את החשבון הזה, וזה חשבון נכון, צד כל אחד מאיתנו. אבל אם כולנו נעשה את החשבון הזה, אז מישהו מאיתנו ייפגע בסיכוי גבוה. אוקיי? לכן למשל, מישהו שאל אותי פעם, שאלה הלכתית, מה קורה במצב שיש אזעקה, ואתה נתקעת מחוץ לבניין. אתה יודע, השאלה אם אתה יכול להפעיל את המנעול, זאת אומרת, לעשות פעולה חשמלית, כדי לפתוח את הדלת, כדי שתוכל להיכנס למרחב מוגן. אמרתי לו שלדעתי בשום אופן לא. למה? כי אין שום סכנה. אתה עושה את זה בגלל הצו הקטגורי. עכשיו, אם כל העולם היה נתקע בחוץ, וכולם היו שואלים אותי האם להפעיל, כן להפעיל, כולם להפעיל. כולם להפעיל. כי בסוף מישהו אחד ייפגע. אבל אם אחד נתקע בחוץ, וכל השאר יושבים במרחבים המוגנים שלהם, או לפחות יכולים, זה לא מצדיק חילול שבת בשום צורה. אין שום סכנה, הסכנה היא אפסית. אוקיי? אותה שאלה בדיוק, זה הצו הקטגורי שדיברתי עליו קודם. זה הצו הקטגורי. אני אומר להצביע בקלפי, אבל לא שאתה תשפיע, אתה לא תשפיע כלום. אני אומר, אתה לא תשפיע כלום. אבל החשבון של הביטול תורה, כולם יעשו את זה, ואז אף אחד לא יהיה בקלפי, וזה הביטול תורה הכי גדול. אם לא יהיה קלפי ולא תהיה מדינה, גם תורה לא תהיה. זה בדיוק הנקודה, זה אותו שיקול בדיוק. אני כתבתי על זה מאמרים, תרצו, אני יכול להפנות אתכם. זה ויכוחים אינסופיים שיש לי עם הבן שלי. אם ללכת להצביע, אם להעלים מס הכנסה, כל השיקולים האלה זה אותם שיקולים. לא, זה אותם שיקולים. אתה מעלים מס הכנסה 1,000 שקל. לא קרה כלום. שום שערה. לא תהיה שונה במדיניות של המדינה אם חסר 1,000 שקל באוצר המדינה. 1,000 שקל באוצר המדינה מופיע באיזשהו מקום אחרי הנקודה שאף אחד לא רואה אותו בכלל. בסקלות של אוצר המדינה. העלמתי 1,000 שקל, מה הבעיה? לא קרה כלום, אף אחד לא הפסיד מזה כלום. כן, אבל אם כולם יעלימו את ה-1,000 שקל שלהם, אז אנחנו נהיה קרוב מאוד לנקודה העשרונית. אולי לפניה. אוקיי? אז לכן אסור להעלים מס הכנסה, אבל האמת היא שאם אני אעלים זה לא ישפיע בכלל. בכלל לא. ואם אני עושה את ההחלטה שלי לבד, כל האחרים במקום עושים את ההחלטות שלהם בעצמם. מה זה קשור למה שאני מחליט? אז לכן תמיד הוויכוח חוזר, אוקיי, אחרי שאמרת את זה, שכנעת את כל האידיוטים שהם לא יעלימו מס הכנסה, ועכשיו אני אעלים את ה-1,000 שקל שלי. הבעיה שאז כולם יגידו את אותו דבר. גם אנחנו, את שכנעת את כל האידיוטים האחרים, ואני אעלים את ה-1,000 שקל שלי. וזה איזשהו הסכם ג'לטלמני, אתם רואים את דילמת האסיר. זה איזשהו הסכם ג'לטלמני בין הצדדים השונים שכולנו לא נעלים, למרות שבשיקולי המקסימיזציה של כל אחד, החשבון אומר כן להעלים, אוקיי? אז אני חוזר למטבע שלנו. אז מה זה בעצם אומר הניסוי הזה של המטבע? ששיקול של תוחלת זה שיקול מאוד מאוד מוטעה כמנחה התנהגות. מתי הוא רלוונטי, מתי הוא סביר? במקום שבו התוחלת נמצאת איפשהו באזור התוצאה הצפויה גם. זה תלוי בצורת ההתפלגות, איפה נמצא הממוצע, אם זה נמצא במקום רחוק, מתחת לגאוסיאן או באמצע איפשהו. לא דווקא גאוסיאן, אבל לא משנה, התפלגות, איזה שלא תהיה. במקום שבו התוצאה הממוצעת היא גם תוצאה הסבירה יותר, אז זה בהחלט מדד. זאת אומרת, נגיד, אם אומרים לי, תראה, אני מטיל מטבע 50-50, מטבע הוגנת, ואתה מרוויח 1,000 שקל, אוקיי? והסיכוי שיצא 1,000 שקל הוא 50%. בהחלט, אני יכול להבין מישהו שמשקיע בזה 400 שקל. כדי להרוויח 100, אוקיי? 50% שהוא יקבל 600, כן? ירוויח 1,000 זה 600, ו-50% שהוא יפסיד 400. בסדר? סך הכל הוא מרוויח 100, אוקיי? אז השיקול הזה הוא שיקול בסדר, שזה 50-50. אבל אם זה 1 חלקי מיליארד מול 1 פחות 1 חלקי מיליארד, אז אל תשקיע אגורה. למרות שתוחלת הרווח היא מיליארדים, אל תשקיע אגורה. למה? כי הסיכוי שתקבל את הרווח האסטרונומי הזה הוא אפסי. מה זה אומר בעצם? זה אומר שכאשר אתה עושה שיקול של תוחלת בהתפלגות שהיא מאוד מאוד לא סימטרית, זאת אומרת, נגיד בשתי אפשרויות, התפלגות מאוד מאוד לא סימטרית, זאת אומרת, 1 מינוס אפסילון מול אפסילון, אז אין שום סיבה לעשות שיקולי תוחלת. שיקולי התוחלת הם לא מדריך התנהגותי רציונלי. לא נכון להתנהל בצורה כזאת. ועוד פעם, אם אתם עושים את זה אינסוף פעמים, כן. אז שיקול התוחלת הוא שיקול מצוין. היום אתם עושים את הניסוי פעם אחת, אז לא. עכשיו, הדוגמה הקלאסית לעניין הזה, זה מה שנקרא פרדוקס סנט פטרסבורג. זה בקורסים להשקעות בבורסה מלמדים את הדבר הזה. אני מציע לך עוד פעם, הגרלות. נדבר על הגרלות, אתם תצטרכו לקנות כרטיס. אני מתאר לכם את תהליך ההגרלה. אנחנו מטילים מטבע, אם יוצא עץ, אתה מקבל 2 שקל והמשחק יסתיים. אם יוצא פעלי, אתה לא מקבל כלום, מטילים עוד פעם את המטבע. אם יוצא עץ, אתה מקבל 4 שקל, המשחק יסתיים. אם יוצא פעלי, מטילים עוד פעם את המטבע. לא מקבל כלום, מטילים עוד פעם את המטבע. יוצא עץ, אתה מקבל 8 שקל, פעלי 0, מטילים עוד פעם 16, חזקות של 2, כן? זאת אומרת, 2 שקל בעץ הראשון, בעץ השני 4 שקל, בעץ השלישי 8 שקלים וכן הלאה. אוקיי? זה ההגרלה שאני מציע לכם. כמה אתם משקיעים בהגרלה כזאת? מה מחיר הכרטיס? כמה? אני מוציא עכשיו מכרז. מי קונה את הכרטיס? אה? שקל, אוקיי. אה? לא, אתה יכול להפסיד אם תמיד יצא פאלי, עד הסוף. או לפחות מספיק, כל חייך ימשיכו להטיל, וכשתיפטר יכול שיורשיך אולי יקבלו סכומים אסטרונומיים. כן, זה יכול נהיה מעגל, אתה יודע, שהוא משקיע בהגרלה ושצאצאיו ירוויחו מיליארדים. אז מה חישוב התוחלת אומר פה? אז תשימו לב, חישוב התוחלת אומר ככה, תחשבו על העץ, כן, יש לא עץ של עץ ופאלי, כן, אלא עץ הבינארי, זאת אומרת, יש תוצאה של עץ ותוצאה של פאלי. אם, וזה נגמר 2 שקל, נכון? מתחת לפאלי, עץ או פאלי, נכון? מתחת לעץ 4, פה, סליחה, פה 4, פה מטילים עוד פעם, 8, מטילים עוד פעם וכן הלאה. אז זה משולש, לא פסקל, אבל זה משולש, תוחלת הרווח, שימו לב, תאספו את כל הקצוות של העץ, אז בהסתברות חצי אתם מקבלים 2, בהסתברות רבע אתם מקבלים 4, בהסתברות שמינית אתם מקבלים 8, בהסתברות 1/16 אתם מקבלים 16, כל המכפלות האלה הם 1, נכון? חצי כפול 2 זה 1, רבע כפול 4 זה 1, שמינית כפול 8 זה 1. התוחלת הרווח בהגרלה הזאת היא אינסופית. 1 ועוד 1 ועוד 1 אינסוף פעמים. התוחלת, הרווח הממוצע. לא איזשהו רווח המקסימלי שעליו אתה יכול להגיע. הרווח הממוצע של הגרלה כזאת הוא אינסוף שקלים חדשים וישנים. אוקיי? כמה אתם משלמים לכרטיס של הגרלה כזאת? שימו לב, אני מדבר על הגרלה בודדת. תוחלת הרווח של הגרלה בודדת זה אינסופי. הגרלה בודדת זה כל השרשרת. זאת אומרת, עץ ממשיכים וכן, זה הגרלה בודדת. ואחרי זה גמרנו את זה, מתחילים עוד פעם. זה נקרא לעשות הרבה פעמים את ההגרלה. אוקיי? אני מדבר על הגרלה בודדת שיכולה לקחת גם הרבה זמן, אבל זה משחק בודד. אוקיי? כמה כסף אתם משקיעים בכרטיס למשחק בודד כזה? לא יודע, 10 שקלים, 20 שקל, משהו כזה. כל אחד ואהבת הסיכון שלו, משהו כזה, או כמה כסף שיש לו, לא משנה. נכון? בטח לא אינסוף. וגם לא 10,000. אוקיי? מי שישקיע בדבר כזה 10,000 שקל לאשפוז. זה, למרות שתוחלת הרווח היא אינסופית. למה? כסיכוי להגיע לרווח הגדול, תחשבו, מה הסיכוי להגיע לרווח של 32 שקל? 1 חלקי 32. 1 חלקי 32 זה אומר 3 הגרלות מתוך 100. אתם תרוויחו 32 שקל. זה כבר בסיכוי מאוד קטן. הסיכוי להרוויח 1,000 שקל זה אלפית, אוקיי?
כן.
1K. זה אלפית, נכון? אלפית זה כבר לא משהו שבכלל כדאי לקחת בחשבון, זה לא יקרה. בהגרלה בודדת, משהו שהוא בסיכוי אלפית לא יקרה. אז הסיכוי שתרוויחו 1,000 שקל לא יקרה. אתה מדבר איתי על אינסוף? לא יקרה. אבל זה הממוצע. זה לא איזה מקרה קיצוני, היפותטי שיכול לקרות במקרה הכי טוב. לא, זה הממוצע. זאת אומרת, אם תעשו, נגיד, אם היו מציעים לי אינסוף הגרלות כאלה, שכל הגרלה כזאת ממשיכה עד שעוצרים, כן? אבל, ואחרי זה חוזרים עוד פעם, ועוד פעם עושים את הגרלה הזאת, עוד פעם עושים את הגרלה הזאת, אינסוף פעמים. על כל הגרלה כזאת שווה לשלם אינסוף שקלים חדשים. על כל אחת. משלם אינסוף שקלים חדשים. אמיתית. אתם תצאו ברווח. אתם מבינים? אם יש אינסוף פעמים הגרלות כאלה. בסדר, לא חשוב, אני רק אומר, זה גם צאצאיך. לא חשוב, אני מדבר ברמה העקרונית. אבל צריך להבין, זה לא, מאוד לא אינטואיטיבי. זה מאוד לא אינטואיטיבי, אבל זה מאוד הגיוני אם חושבים על זה. וזה אומר בעצם שההימור הוא דרך, סליחה, כשאתה ניגש להימור, המחיר שאתה מוכן לשלם על ההשתתפות בהימור הזה, הוא לא נקבע, לא בהכרח נקבע לפי תוחלת הרווח. זו טעות לקבוע אותו לפי תוחלת הרווח. נחזור לפסקל, אז נגיד במבט של דוקינס, בסדר? שהסיכוי לזה שיש אלוקים הוא מאוד מאוד קטן. קיים, אבל מאוד מאוד קטן. אומר לו פסקל, תראה, גם להנחותיך עדיין שווה לך להיות מחויב. כיוון שהשכר הוא אינסופי, אז גם אם הסיכוי הוא 1 ל-1,000, אני לא יודע בדיוק מה, עדיין זה אינסוף, נכון? הסיכוי הוא קטן, אבל עדיין תוחלת הרווח היא ענקית, נכון? שטויות. ושזה בדיוק מקביל לאותה הגרלה שאמרתי לך עם המטבע, עם שתי אפשרויות, הסיכוי הוא 1 למיליארד, להרוויח מיליארד מיליארדים. זה בדיוק, זה 1 ל-1, ההימור של פסקל. מי ישלם על זה יותר משני שקל? אני לא יודע, אני גם שני שקל הייתי משלם. כלום לא. אין שום סיכוי שזה יקרה. סיכוי של 1 למיליארד, אתם יודעים על סיכוי של 1 למיליארד? זה משהו שלא קורה בחיים. סיכוי של 1 למיליארד זה, זה שכדורסל יעבור דרך הקיר. יעבור טאנלינג קוונטי. יש סיכוי כזה שהכדורסל יעבור דרך הקיר. יש סיכוי כזה. הכל נורא נורא קטן, לכן זה אף פעם לא קורה באמת. אבל הפיזיקה הקוונטית מלמדת אותנו שיש סיכוי כזה. זה יכול לקרות. זה לא סותר את חוקי הטבע. רק הסיכוי מאוד מאוד קטן. כל חוקי המכניקה שאנחנו מכירים הם בסך הכל בנויים על זה שהתעתועים הקוונטיים סיכוייהם מאוד קטנים. זה הכל. תחשבו, תתייחסו ככה גם להימורים, ואתם תראו שבעצם כשאני מניח את חוק הגרביטציה, או כשאני מניח שכשאני זורק את הכדור הוא יחזור אליי, זה בדרך כלל מה שמניחים, נכון? אני קולע לסל, אני מניח שאם אני קולע עם הקרש, אז יהיה לי שתי נקודות, נכון? אבל אם יש שם טאנלינג קוונטי, אז פגעתי בדיוק בריבוע של הקרש והוא יעבור לצד השני. יהיה חוץ לטובת הקבוצה השנייה. אוקיי? אני לא בונה על זה שזה יקרה. למה לא? כי אין סיכוי שזה יקרה. For all practical purposes, הסיכוי הוא אפס. אין סיכוי שזה יקרה. אוקיי? אותו דבר פה. לכן ההימור של פסקל הוא טעות ברמה ההסתברותית. הוא לא טעות בגלל שיש עוד אמונות ובגלל שיש זה. כל האירורים האלה הם אירורים שבחלקם נכונים, חלקם פחות נכונים. זה לא הנקודה. הנקודה היא שההימור, טעות, עוד פעם, לא טעות הסתברותית, אולי זה לא מדויק. חישוב התוחלת הוא נכון. זה לא טעות הסתברותית. אתם מבינים שמי שישקיע אינסוף כסף בהגרלת סנט פטרסבורג, יודח מבית ההשקעות לאלתר. נכון? עוד שהוא, מה זאת אומרת? זה תוחלת הרווח, אני חושב שזה שווה מיליון דולר. אוקיי, יש לי, התוחלת היא להרוויח אינסוף. למה לא? הוא יודח. למה הוא יודח? כי הוא אדם לא הגיוני. למה? הוא בנה על הסיכוי הנורא קטן להרוויח יותר ממיליון. סיכוי קטן, אבל הוא קיים. והתוחלת עדיין חיובית, אז מה הבעיה? הבעיה היא שאדם רציונלי לא עושה דברים כאלה. אוקיי? אדם רציונלי לא הולך על התוחלת כאשר הסיכוי להגיע אל התוחלת הוא אפסי. למרות שזאת התוחלת האמיתית, כשזה ניסוי בודד.
אם היינו
חיים
אינסוף פעמים,
כן?
זה
דרך
שלנו,
נכון. מה זאת אומרת, היה שווה לי מבחינת שיקולי תוחלת. יש את האירורים הקודמים, השאלה אם שיקולי תוחלת הם באמת נכונים, בגלל שמי אמר שאתה, אם אתה לא מאמין, אז מה זה יעזור שהתוחלת היא חיובית? אתה לא מאמין. אבל בסדר, מבחינת שיקולי התוחלת, כהגרלה, כן, אתה צריך להשקיע בהגרלה. זה כמו סנט פטרסבורג. בהגרלת סנט פטרסבורג, אם אנחנו חוזרים עליה אין סוף פעמים, תשקיע כל סכום שדורשים ממך על כל אחת מההגרלות. על כל אחת, לא ביחד. נכון. לא הבנתי, אז מה?
למה?
אבל עדיין, זה אינסופי. אינסופי כפול כלום זה עדיין אינסופי, וכל הדברים הגדולים שהיו לך ממול, לא, הם מתגמדים. בוא, עזוב את העולם הבא. במטבע אנחנו מסכימים?
כן,
נו, אז מה ההבדל? שמה?
אם זה פעם אחת, או אין סוף פעמים שמתחילים, נכון? אז אם
הייתה חיים סוף
פעמים, זה גם
כן שווה? כן. כי אז תוחלת הרווח שלי הייתה חיובית, מה זאת אומרת? הייתי מקבל עולם הבא על הפעם הראשונה שחייתי, עולם הבא על הפעם השנייה שחייתי, עולם הבא על הפעם השלישית שחייתי. עוד פעם, אתה יכול להגיד שעולם הבא זה לא דבר מצטבר, אני לא מבין בעולם הבא. אם הוא לא מצטבר, אז בסדר, אז לא. כי אם אתה חי בעולם הבא לנצח, אז איך תחזור אחרי זה להגרלה הבאה? זאת אומרת, אתה כבר שם. בסדר, אוקיי, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, הטענה שלי היא לא שאם אין סוף פעמים זה כדאי. הטענה שלי זה שאם פעם אחת זה לא כדאי. זאת אומרת, אם אין סוף פעמים זה כן כדאי, זה שאלה אם, יש, אם זה מוגדר בכלל. אבל אם פעם אחת זה לא כדאי. זה, יש טעות ביישום של קריטריון של תוחלת על ניסוי בודד. בהקשר הזה. בהקשרים אחרים אולי לא. בהקשר של הגרלה של 50-50 על סכומים סבירים, אז כן, תעשה שיקול של תוחלת, ובהחלט יש היגיון להשתתף בהגרלה כזאת לפי קריטריון של תוחלת. אוקיי. מה? עוד פעם, כרטיס פייס עולה כמה שקלים. מי שרוצה להשקיע כמה שקלים בשביל סיכוי נורא קטן להרוויח כסף גדול, בסדר, אין בזה משהו לא רציונלי. כל עוד זה מחיר שאתה יודע, אתה יכול לעמוד בו, הוא לא באמת מכניס אותך לאיזה בעיה. אם אתה נכנס לבעיות, זה בדיוק המחורים. הרי המחורים לכאורה צודקים, נכון? הם בסוף בסוף כשהם ירוויחו את המיליארד, זה הדרך היחידה שלהם לצאת מהברוך שלהם. אבל זה בדיוק הבעיה של המחורים, שהם משקיעים לפי... הם משקיעים בהנחה שהם ירוויחו, והסיכוי שהם ירוויחו הוא אפסי. אוקיי? אז לכן... כן, נכון. לכן זה לא רציונלי. לכן אתה אומר זה דחף בלתי נשלט, כי בשיקול רציונלי אתה לא מגיע למסקנה הזאת, אוקיי? מה? התוחלת היא שלילית בפייס, אבל זה לא משנה. כי נגיד שיש בן אדם שנקלע לחובות, אוקיי? יש לו בעיות. אין, הוא לא יכול לחיות, הוא יצטרך להתאבד. הוא לא, אין לו איך לחיות, אין לו איך להחזיר את החובות שלו. עכשיו יש לו, נשאר לו 100 שקל. ההיגיון אומר, תשקיע את ה-100 שקל האלה בפייס, תעשה 5 הגרלות, יש לך סיכוי נורא נורא קטן להרוויח, אבל אחרת הבן כובע חומת. זאת אומרת, אז לכן לאדם כזה למשל, אפילו סיכוי קטן להרוויח הרבה כסף, זה תוחלת חיובית, זה לא תוחלת שלילית. זה תוחלת חיובית שאתה לא עושה רק את חשבון הכסף, אלא גם את חשבון החיים. בסדר? אוקיי, אז עכשיו סילקנו את האימור של פסקל מהשולחן, אנחנו עוברים עכשיו לדיון קצת יותר שיטתי על ה... דרכים להגיע לאמונה באלוקים. אני רק כמה הערות, ובפעם הבאה נתחיל את הדרך הראשונה. אז בואו נפרט קצת את הדרכים. שלוש הדרכים של קאנט, שזה בעצם מה שצריך לפרט בעיקר, כי אינטואיציה אנחנו יודעים מה זה, מסורת אנחנו גם יודעים מה זה. שלוש הדרכים של קאנט זה ראיה אונתולוגית, ראיה קוסמולוגית וראיה פיזיקו-תיאולוגית. הן נבדלות זו מזו, זוכרים את המבנה שתיארתי בהתחלה, הן נבדלות זו מזו בנקודת המוצא העובדתית שעליה הן מתבססות, הן נבדלות זו מזו בהנחה הפילוסופית שלוקחת את העובדות האלה הלאה, והן נבדלות זו מזו במסקנה שאליה מגיעים. מי זה האלוהים שאת קיומו הוכחנו? עכשיו, הראיה האונתולוגית יוצאת מאפס עובדות. זה בעצם טיעון שמנסה להוכיח את קיומו של אלוקים ללא הנחות. בלי הנחות, לא צריך להניח שום דבר. מתוך ניתוח מושגי, הוא מגיע למסקנה שיש אלוקים, מין איזה הוקוס פוקוס פילוסופי כזה. כולם נורא מלגלגים על הטיעון הזה, כי הוקוס פוקוס אפשר להוכיח איתו, אני לא יודע מה, כל מיני דברים. אבל כמו שאמר ברטרנד ראסל, שהוא היה אתאיסט גאה וידוע, הוא אמר, הרבה יותר קל ללגלג על הראייה האונתולוגית, מאשר לשים את האצבע איפה הבעיה. לשים את האצבע איפה הבעיה, זו טענה לא פשוטה, ולכן אני בכל זאת ארצה גם לעסוק בה, למרות שבסופו של דבר אני חושב שהיא לא מחזיקה מים. אז זה הראייה האונתולוגית, זה ראייה שיוצאת מתוך אפס עובדות, ניתוח מושגי, ואופ, פתאום פליק פלק, יוצא לכם החוצה קיומו של אלוקים. טענת עובדה על העולם. שזה, יש כאלה שטוענים שזה עצמה פירחה על הראייה. אתה לא יכול להוכיח טענת עובדה על העולם מאפס הנחות, בלי תצפית, בלי להניח שום דבר. מתוך ניתוח מושגי לא יכול להיות שיוצאת עובדה על העולם. למה? כי העולם לא חייב לך כלום, הוא היה פה קודם. כי זה שאתה חושב בצורה מסוימת, זה לא אומר משהו על מה שקורה בעולם. אוקיי? זה בעצם, אבל זה כמובן מניח את המבוקש. ברור, זה מניח את המבוקש. נכון, הקוגיטו. ואני אדבר עוד על זה, כשנדבר על האונתולוגיות של הראייה. יש כמה טיעונים לאורך הפילוסופיה שמנסים לעשות מהלך אונתולוגי. זאת אומרת, להוכיח את קיומו של משהו, לטעון טענה על העולם, מכוח ניתוח מושגי בלבד. אחד מהם זה הראייה האונתולוגית, השני זה הקוגיטו של דקארט. אגב, לדקארט יש גם ראייה אונתולוגית משלו, וכן הלאה. הדרך השנייה זה הראייה, זה המיון הוא המינוח הוא של קאנט. הכיוון השני זה הראייה הקוסמולוגית. ראייה קוסמולוגית יוצאת כן מהנחת, מנקודת מוצא עובדתית, מתצפית. אבל התצפית היא תצפית מינימלית, מאוד פשוטה. יש משהו. קיים משהו, קיים עולם, לא יודע. משהו קיים. בלי להניח שום דבר מה יש בעולם הזה, או האם הוא מורכב או לא מורכב. מעצם זה שקיים משהו, אני יכול להוכיח שיש אלוקים, שמשהו יצר אותו ולכן יש אלוקים. זה המסלול הקוסמולוגי. אז אתם רואים שהאונתולוגי לא מניח כלום, הקוסמולוגי מניח הנחה אחת פשוטה. הפיזיקו-תיאולוגי יוצא מההנחה יותר מורכבת, מההנחה פחות פשוטה. וזה שלא רק שיש משהו, אלא יש גם אופי למשהו הזה. הוא מורכב, הוא נראה מתוכנן, כל אחד ויש ניסוחים שונים, אבל יש לו איזשהו אופי מסוים למשהו הזה שקיים, ומתוך האופי המסוים הזה אני יכול להוכיח את קיומו של אלוקים. אתם רואים שהדירוג בין שלוש הדרכים של קאנט להגיע לקיומו של אלוקים, הוא בשאלה מה ההיקף של התשתית העובדתית שממנה אתה יוצא. הראייה האונתולוגית אין. אתה לא מניח בכלל עובדות. הראייה הקוסמולוגית אתה מניח עובדה אחת פשוטה, יש משהו. בראייה הפיזיקו-תיאולוגית אתה מניח כבר כמה וכמה עובדות. יש עולם והוא מורכב ומתוכנן ויש יחסים בין האובייקטים בעולם או התכונות של העולם וכן הלאה. אוקיי? אז זה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. זאת אומרת, מה שהדירוג שנעשה בין שלוש הראיות האלה הוא בעצם דירוג שנקבע לפי מה היקף התשתית העובדתית שממנה אנחנו יוצאים. אוקיי? זה בעצם הדירוג שקאנט עושה. עכשיו, חוץ מזה, אני אומר, את האינטואיציה ואת המסורת, אז אנחנו יודעים למה הכוונה. אינטואיציה, יש לי אינטואיציה שיש אלוקים. רוצה להסביר. או מסורת, הגיע להם מסורת, אני מאמין למסורת הזאת, ואם הם פגשו את הקדוש ברוך הוא, כנראה שהוא קיים. בדרך כלל לא פוגשים משהו לא קיים. אז הראייה מהמסורת ומהאינטואיציה אני לא צריך להסביר. נקודה נוספת שחשוב להדגיש פה, זה שכל דרך להוכיח את קיומו של אלוקים, או כל דרך להגיע לאמונה באלוקים, היא מניבה מסקנה שונה. היא מוכיחה את קיומו של אובייקט אחר. למשל, הראייה האונתולוגית של אנסלם, שעליה נדבר ראשונה, נדבר עליהם לפי הסדר הזה. הראייה האונתולוגית של אנסלם מוכיחה את קיומו של היש המושלם. זאת אומרת, הוא מראה מתוך ניתוח מושגי שחייב להיות קיים בעולם יש מושלם. אוקיי? אז בעצם מבחינתו הוא הוכיח את קיומו של היש המושלם. לזה הוא קורא אלוקים. אוקיי? הראייה הקוסמולוגית לא מניחה משהו על מושלמות של אלוקים. זאת אומרת, אם קיים משהו, והמשהו הזה צריך כנראה מישהו שעשה אותו, כי הוא לא יוצר את עצמו, והוא לא קיים אף פעם, לא היה קיים תמיד, סליחה, אז לכן יש משהו שיצר אותו, והמשהו הזה זה אלוקים. בסדר? את קיומו של מי הוכחנו כאן? קיומו של מי שברא את העולם, נכון? מי שיצר משהו מוואקום, ממשהו שלא היה, הוא יצר משהו שכן היה. אז היש שאת קיומו הוכחנו בדרך הראשונה, זה היש המושלם. היש שאת קיומו הוכחנו בדרך השנייה, זה הבורא. זאת אומרת, מישהו שיצר את העולם מתוך וקום, כן? שמצליח לייצר משהו, בלי קשר למה אופיו של המשהו הזה, מתוך וקום. יש מאין, אוקיי? הראייה פיזיקו-תיאולוגית מדברת על המורכבות. אם יש עולם מורכב, עולם מורכב לא נוצר לבד, מישהו ירכיב אותו, כן? יש מהנדס שעומד ברקע העניין הזה. אז את קיומו של מי הוכחנו כאן? את קיומה של ישות, של מהנדס, בעצם של ישות חכמה או אינטליגנטית, נכון? בשתי האפשרויות הראשונות לא דיברנו על האינטליגנציה של הישות הזאת. כן, יכול להיות שאם הוא מושלם אז הוא גם אינטליגנטי, אבל זה כבר שאלה של, כן, הסיד יאבץ אולי יחלוק על זה. אבל הדרך השלישית אומרת שהוא, יש לו שם תבונה אינסופית, או תבונה גדולה, לא יודע אינסופית, אבל תבונה מאוד גדולה, הוא יודע להרכיב דברים מתוכננים ומתואמים ומורכבים. אז הוכחנו את קיומו של היש החכם, היש המושלם, היש שביכולתו ליצור יש מאין, היש הבורא, והיש החכם, או המהנדס השלם, או המהנדס המושלם, משהו כזה. אוקיי? אתם מבינים שבעצם כל דרך כזאת מוכיחה את קיומו של אובייקט אחר. אנחנו תמיד מדברים על הוכחות לקיומו של אלוהים, אבל כל דרך כזאת בעצם מוכיחה את קיומו של אובייקט שמוגדר אחרת. תגיד לי מה הדרך שאיתה הגעת לאלוהים, אני אגיד לך מי זה האלוהים שאליו הגעת. זה לא אותו אחד. ואף אחד מהחבר'ה האלה, כן, בינתיים מותר לי לדבר כמו רב אשי, הנה החברה היה, אז אף אחד מהחבר'ה האלה לא נתן תורה מהר סיני, או לפחות לא בהכרח. נכון, אין קשר למימדים הדתיים. זה פשוט, הוכחתי את קיומם של אובייקטים פילוסופיים שונים. זה הכל. מכאן ועד הר סיני, מרחק גדול, אם בכלל. אוקיי? בנוסף, יש לי עוד סוג אחד שאני צריך להציג בפניכם, זה הטיעון החושף או הטיעון התיאולוגי. אז אני, בשביל להגדיר אותו, אני צריך שיעור בפני עצמו, אז אני אשאיר את זה לשלב שבו נגיע אליו. אבל אני רק אומר, למשל, אני אתן את הדוגמה פשוט ישר, אני אומר, זה ראיה לקיומו של אלוקים מקיומו של המוסר. אם אין אלוהים במקום הזה והרגוני, מה שכתוב כן בספר בראשית, ובעלי המוסר אומרים שכן, שבמקום בלי אלוהים אין מוסר, כמובן לא נכון, אבל מה שכן נכון, זה שבמקום שאין אלוהים, אין מוסר תקף, לא שאין התנהגות מוסרית של בני אדם. אנשים יכולים להתנהג באופן מוסרי גם אם הם לא מאמינים באלוהים. יש הרבה דוגמאות לזה, לא בטוח אפילו שתקפתי טפו לטובת המאמינים מול הלא מאמינים בממוצע. אבל ברור שיכולים להיות אנשים לא מאמינים שמתנהגים מוסרית. זה ברור, יש הרבה כאלה. אוקיי? מה שלא יכול להיות לדעתי, לא יכול להיות שבעולמו של אדם לא מאמין יש מוסר תקף. זאת אומרת, אם הוא מתנהג באופן מוסרי, זה או מקרה או טעות. אבל זה לא יכול להיות שיש צו מוסרי תקף. במקום שבו אתה לא מאמין באלוהים, בעולם מטריאליסטי, נקרא לזה כך, בעולם בלי אלוהים. עכשיו, לזה אני אקרא בהמשך טיעון תיאולוגי או טיעון חושף, נדבר עוד על זה, אבל מה שאני רוצה לטעון זה שהטיעון מהסוג הזה, מה הוא מוכיח? קיומו של מי? של המחוקק המוסרי, נכון? שזה עוד פעם, זה כבר אלוהים הרביעי, אוקיי? אז בעצם תשימו לב שאנחנו מדברים על דרכים שונות להגיע לקיומו של אלוהים, זה לא מדויק. יש לנו דרכים שונות להגיע לקיומם של אלוהים שונים. אוקיי? וכל דרך מובילה אותי למישהו אחר. או, עכשיו יכול לבוא מישהו ולומר, בסדר, יש את התאר של אוקם, נגיד שאני מקבל את כל הראיות. הרי בשביל להגיע לקיומו של אלוהים מספיקה ראיה אחת. וכמובן, תלוי איזה ראיה אימצתי, זה יקבע מיהו האלוהים שלקיומו הגעתי. אבל יכול להיות, אם אני נגיד מאמץ את כל הטענות, אני הגעתי למסקנה שכולם כולם טובות. בסדר, כולם שכנעו אותי. מה זה אומר? זה יכול להיות בהחלט, זה לא אומר שהוכחתי את קיומם של ארבעה אלוהימים, אלא הוכחתי את קיומו של אובייקט שהוא גם מושלם, הוא גם המהנדס השלם, הוא גם הבורא, והוא גם המחוקק המוסרי. ויכול להיות אותו אחד, אין סתירה. ואולי התאר של אוקם אפילו יגיד לי שעדיף להניח שזה אובייקט אחד עם כל המאפיינים האלה, ולא ארבעה אובייקטים כל אחד עם אחד המאפיינים. אוקיי? אבל זה כבר דיון, עוד פעם דיון פילוסופי, איך אנחנו מתייחסים לעניין הזה. אז זה, פה סיימתי את המסגרת של הדיון. מהפעם הבאה והלאה, אנחנו נתחיל לצעוד בדרכים האלה אחת לאחת. זאת אומרת, נתחיל עם הראייה האונתולוגית, קוסמולוגית, פיזיקו-תיאולוגית, ראייה חושפת, האחרות זה כבר פחות, אולי ניגע גם בהן. ואולי בסוף, אני מקווה שנגיע לזה, חזון רחוק, נגיע גם לאלוקים במובנו הדתי, התאיסטי. בינתיים אנחנו מדברים רק על האלוהים הדאיסטי, כן, הפילוסופי. אוקיי? ומה היחס בין שני אלה? או ארבעת אלה. טוב, עד כאן.